מה כאילו?
מה קורה?
בסדר.
את רוצה להציג אותי? אני צריך להציג את עצמי.
לא, 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 זה
מציג אותך אחר כך. שאני בונה נקודות, אני עושה אינטרו. נקודה אחת אינטרו.
הפרק היה ממש פופולרי, הפרק הקודם איתך.
הפרק היה הקודם?
כן.
יס, אני סומר. אני ממש היה לי כיף לבוא, כאילו, אני כזה... רק רוצה לדבר על דברים כאלה, ועבודתי, עכשיו אני אקפל את האינטרו של עצמי, עבודתי כעיתונאי, לא מאפשרת את זה, והפודקאסטים שיש לי, גם לא מאפשרים לי את זה, לא באמת, בעיקר לא ככה לחזור אחורת לסרט כזה איקוני כמו הפעם, אז...
ולחפור באופן חסר מעצורים וחסר עריכה, בואו להזין לנו, כאן במרשם לבינג', טוב, אני לא, לא, זה לא, 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 זה לא האופי של הדבר. אני עוד לא התגברתי על טראמפ.
אז לא התגברת על טראמפ.
כולם מתעלמים מזה. זה שובר אותי.
זה דווקא בעיניי דרך כן טובה בסוף לדבר על הסרט, כי אני חושב שהדבר הכי מעניין ברשת החברתית במובן הזה, זה כאילו...
וואי, אתה קופץ.
לא, לא, זה לא בשביל לתפור את זה עכשיו פנימה באלימות, זה דווקא כאילו מין, דווקא בשביל להגיד משהו מעניין, שכאילו מין, זה ממש יורע לנסות לעשות סרט על פייסבוק, כאילו מין שבע, לא יודע מתי זה, כאילו זה, זה היה ש...
כמו סרט על השואה, כאילו?
כן, זה כאילו לעשות סרט על שואה ב-41.
כן.
ב-42, משהו כזה אפילו.
כאילו היה סרט על השואה, כאילו לנני ריפנשטיין.
היא לא הבינה שהיא מניחת, שהיא הראשונה בסוגה. זה כאילו סרטי שואה לא הראו, בלי שום כאילו מודעות עצמית.
אתה מבין, המשמעות לא מוחזקת אצל האמן, היא מוחזקת אצל הקהל.
בדיוק, בכלל, גם הנאצים תיעדו המון, זה הסרטי שואה הראשונים.
כל הכבוד להם.
באיזו רמה הסמלית, לטעון שהשואה הוא הסרט שואה הראשון, כאילו.
אתה אומר שהפרפורמנס, שהוא השואה, נעשה לצורך הקהל בעצם.
לא, אני אומר, זה היה אירוע שגם היה ספקטקל ויזואלי בזמן אמת, והיה ניתן להבין מהתיעוד האובססיבי של הנאצים את הדבר, ובכלל, מהזה שזה, טוב, אנחנו ממש אחד במפסים.
וואו, כן.
אבל אני אומר, זה ענק, כי באמת טראמפ נבחר, וכאילו, זה במובן מסוים כן קשור, כי היינו באמצע, זה כאילו סרט על פייסבוק, או זה פייסבוק, אבל זה בעצם גם, כמו שהסרט כן מדייק להבחן על המקום של האינטרנט והמפגש שלו עם אמריקה. מצד שני, בוא נגיד שהם לא בדיוק ראו לאן הגל הולך. כן, וכאילו, במובן הזה, היום נדה. אנחנו רואים פייסבוק, איקס, בעבר טוויטר.
לא, לא בעבר, עכשיו טוויטר. זיין עלילון.
אז כאילו, פייסבוק, טוויטר, הדיגיטיזציה והפולריזציה של החברה האמריקאית דרך הרשתות.
בעברית זה אומר שהלך עלינו דרך הרשתות.
בדיוק, וזה שזה לא רק קרה, כי כאילו מין, כולנו הרגשנו שזה הגיע לאיזשהו שיא, כאילו ב-2016 שטראמפ נבחר.
איזה חמודי וזה יפה וזה מאמין.
כן, זה היה כאילו מצחיק, ואז טראמפ הופיע כמעט, הייתי אומר, כמעט כאיזה מים. איזה מים שובב, כאילו זה, וואו, האינטרנט מלא מקום דברים מפתיעים, ואחד מהדברים מפתיעים שקרו זה שבחור באנס, ג'ינג'י מוטרף, אורנגוטנג להיות הנשיא, ועכשיו היא 4 שנים בית זונות, ובאמת כך היה.
ואיש עסקים גרוע, חשוב לי לציין את זה.
ואיש עסקים גרוע, שהסרט עליו הוא מדהים, וממצפה
לו. שמעתי דברים ממש טובים.
הוא מדהים, ג'רמי סטרונג בתפקיד, באמת, לא עכשיו בשביל לעונן עליו, בתפקיד מדהים כרוי כהן, גם מומלץ לראות את זה אחרי שאתם הלכתם לראות Angels in America.
כן, כן, רוי כהן במגוון תפקידיו רבים.
והדימוי הזה, כן. ובכלל, כי אני חושב שג'רמי סטרונג עושה תפקיד יותר טוב מפאקינג אל פצ'ינו, וזה בולד סטייטמנט, ואני ממש לא צריך לראות את הסרט. אבל אני חושב שמה שמדהים בבחירה של טראמפ עכשיו, זה שאנחנו בעצם זוכים, אנחנו בעצם הגענו, מה, יש פה כלב שכמעט
יש מדקול.
אפילו לא את הסוף, אבל בפירוש את המשך התהליכים ש-The Facebook התחיל, וש-The Facebook או The Social Network יוצא, הדימויים שיש לנו של הרשת הם מאוד נאיבים, הם כאילו אביב ערבי.
רגע, אתה קופץ לי, אנחנו בשיחת פתיחה.
וטראמפ חזר.
פתיח!
אני עומר בן יעקב.
ואנחנו מרשם לבינג' פלוס עומר בן יעקב. נפגשות פעם לדבר על סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, פילוסופיים, דיגיטליים, אמנותיים, היסטוריים וכולי. מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. שם אנחנו חלשים במיוחד, אבל את אפשר לגלות על הפרקים החדשים שלנו. ונתחיל ממה צרכנו השבוע?
יאללה.
כן, אז מה צרכת השבוע?
אני מודה שצרכתי שתי דברים, אחד זה הפינגווין.
זהו, נגמרה העונה.
סיימתי
את
זה,
כן.
אני נהניתי בצורה בלתי רגילה, זה שילוב מושלם בעיניי, בין כאילו סופרנוז, הבטמן יוניברס,
טים ברטון,
קצת סקסקסשן, קצת טים ברטון, כן, מאוד אהבתי, קולן פרל תפקיד מדהים, סטורי ארק פצצה, ממליץ מיוץ בחום. דבר שלי שראיתי זה את המולים בכאן של עומרי אסנאים, ונהניתי בצורה בלתי רגילה מפרק אחד, ומתרגש לראות את פרק 2 ו-3.
פרק 2 כבר עלה לדעתי, שאלה, אני חייבת לשאול את זה, כי זה נראה לי המקום היחיד שמישהו...
עכשיו, אני כן רוצה להציג את עצמי שנייה, אני יכול? או שאת עושה את זה? לא הבנתי בפורמט מי עושה את זה. כי כאילו כן חשוב לי לקדם את הפוד שלי, יותר מאת הכאילו...
עקרונית יש בסוגריים, כאילו בתקציר, אבל לפני שאני אשאל את השאלה, לא כל כך חשובה שלי, עומר, מה אתה עושה כאן? מי אתה? מה שלומך? מה?
אהלן, אז אני עומר בן יעקב, אני עיתונאי בעיתון הארץ, אני כתב הסייבר והדיסאינפורמיישן של עיתון הארץ, וככה גם הקריירה שלי בעצם קרתה במובן מסוים במקביל לעלייתו של the facebooks והרשתות החברתיות והרבה מהסיקור שלי נגע הרבה שנים במה אנחנו יכולים או לא יכולים לראות ולעשות דרך הפייסבוק. ובנוסף לזה אני גם פודקאסטר עצמאי, ויש לי פודקאסט בשם זו דעתי על כל פנים והיסטוריה אינטלקטואלית גסה. פודקאסט הראשון, זו דעתי על כל פנים, הוא ביחד עם אשתי מיכל צורן, הקומיקאית התסריטאית הקומית והסופרת, ושם אנחנו מביאים דיבור דירט בג לפט, ואני מנסה למשוך אנשים לשם, כי זה פודקאסט שעכשיו כן מאוד מאוד קורה, ואני מרגיש שאנשים כן צמאים לאיזה טייק סמול אינטלקטואלי וולגרי.
עצור.
כן?
איך דירט בג לפט זה לא ביל מר? תסביר לי בבקשה, כי זה מחרפן אותי.
סגור הנושא. ביל מר, אני חושב שהוא כאילו מין מקיים משהו שהדרט בג לפט נוגע בו, שזה כאילו מין מחויבות לעקרונות, נקרא לזה, הוא לא הייטר, הוא לא הייטר אגרסיבי, כאילו בסך הכל בעד שדברים טובים יקרו בעולם. מצד שני הוא כאילו מין וולגרי וגס. מצד שני אני חושב שביל מר מאוד, וזה פה מאוד מאוד משמעותי, מאוד ליברלי במובן הכלכלי. זאת אומרת, אני חושב שהוא...
ימין כלכלי.
הוא ימין כלכלי, כן. והדרט בג לפט הוא הניסיון, או האנטי-ווק לפט, שמה שאני ומיכל מנסים לעשות בעברית כבר כמה שנים, הוא ניסיון מאוד לתפוס את הרוח הזאת בחינת הוולגריות, כאילו להחזיר לסמול את המקום העוקצני והגז והלא
לקלל,
רגיש.
כן.
כן, ובכלל אתה לא עסוק ברגישות תרבותית, זאת אומרת, זה לא העניין, כאילו העניין זה לא להעליב אנשים, העניין הוא דווקא כן להגיד אמת.
שיהיה להם
משהו...
זכויות בחוק.
לא, אבל אני אומר, בווייב שלנו אנחנו עושים, לא, יש משהו בשיח הפרוגרסיבי שהוא בחייב הרבה בולשיט והרבה שקרים, ואנחנו מנסים להיות לא כאלה, אבל מצד שני אנחנו כן שמאל כלכלי, ובמובן הזה אנחנו כן מאוד עסוקים בזכויות, בעיקר זכויות עובדים, אבל בכלל, הטענה של הדירט בג לפט זה שלהיות שמאלני, ובכלל להתעסק בדברים של שמאל, אומר להילחם על מאבקים ישנים. זאת אומרת, עוד לנשים עוד אין זכויות אדם ברוב העולם, לאנשים עוד אין זכות לדיור, עוד אין זכות לחינוך. אני חושב שזה מאבקים נורא נורא חשובים, שכאילו מין השמאל וכל השיח הפרוגרסיבי כאילו התקדם מהם, אבל עוד לא סיימנו אותם. אבל זה השיח דירט בג לפט, אבל זה כן מאוד informs, אני אגיד, את תפיסת העולם שלי, וזה גם מאפשר לי לעשות פודקאסט נוסף בשם ההיסטוריה האינטלקטואלית גסה, שאני עושה בעצם את ההיסטוריה של האינטרנט, בלי להגיע לאינטרנט, מימי הביניים. זה פודקאסט מוטרף לחלוטין, שירד מהפסים אחרי איזה 7-6-7 עונות, אבל ממשיך בימים אלה, ואני גם ממליץ לאנשים לשמוע את זה, שניהם בכל הרשתות, וכו. אני, הפודקאסט הראשון, מה שקצת מגניב בו זה שאנחנו בעצם, אני חושב, הפודקאסט היחיד בישראל שיש לו מודל מנויים, וזה כן נחמד, אנשים משלמים לי. כיוונתי כמו עם הארץ, שכאילו, השמאלנים אינטלקטואלים רוצים לשלם מס.
לא היחיד, נדב פרי, זה חרפן אותי. אמרת את זה, ואז הייתי כזה ריק.
אבל הוא היה אחריך. הם אחרינו, והם גם...
כן, אבל אתה כבר לא היחיד, אתה הראשון, שזה גם...
בסדר. נדב פרי גם עשו את זה סביב הבחירות באמריקה, במובן הזה זה משהו אחר. גם טל שניידר, שנים, העיתונאית הנפלאה של היום זמן ישראל, הייתה מוכרת בעצם מנוי לפלוג שלה, לפלוג של טל שניידר זה נקרא, וזה היה בלוג פוליטי, וגם היה קבוצות וואטסאפ.
פלוג.
אז אני חושב שמודלים של, נקרא לזה יוצרים עצמאים, הם מאוד זה, וגדר כך זה הכל קשור, כי הנה, זה בדיוק מה שהקפיטליזם פאקן עשה בעידן של הרשת.
הכל זה פייוול?
לא רק זה פייוול, זה דווקא אני בעד הפייוול, אבל זה הפך אותי ליוצר. זאת אומרת, חלק ממה שאני, אני שכיר בעיתון טוב, כן?
אתה לא יוצר.
אתה יוצר תוכן. לא, אני לא אומר זה, אני קריאטור במובן שאני בחלק מהקריאטור אקונומי, ואני ואשתי שהיא גם, היא כותבת למחייתה, זאת אומרת, אנחנו צריכים בעצם לנהל מותג עצמאי, ואנחנו גם חלשים ברשתות.
היא יוצרת.
היא יוצרת, זה נכון. לא משנה, קיצור, יש לנו גם פטריון, ויש לנו מלא מלא מנויים, וזה ממש מרגש, יש לנו ממש אנשים שתומכים בנו, ומאפשרים לנו לעשות את התוכן שלנו, אבל לא לדבר עליי, התכנסנו, את באתי שאותי שאלה בכלל.
וואי, אנחנו מזמן לא בפורמט של הפודקאסט, אבל
מה הפורמט?
עקרונית עכשיו זה השלב שאנחנו ממליצים על דברים.
יאללה, אז תמליצי.
ואני אמורה להיות כזה, התמכרתי לבוא ברנם באיחור.
יו, האמת שגם אני לפני זה כמה שעות ראיתי את זה באיחור.
לא, לא רק את אינסייד, ראיתי את אינסייד, ואז הייתי כזה, אני רוצה לצרוך את כל מה שהאיש הזה אי פעם עשה.
You went down that rabbit hole.
כן, כולל כאילו דברים לא טובים. אגב, אתה רואה, יש אנשים כאלה מזדיינים, מחורבנים כאלה, שכבר כשהם צעירים, אפילו עוד שהם עושים את הבדיחות של, אני הולך לעשות קשר עין אינטנסיבי עם מישהי בקל, ואז לגעת בזין, כן. כמו השמאל האמיתי
כן.
שלי.
כן.
אתה עדיין רואה את הניצוץ של הגאונות, הוא עדיין כזה, fuck you all, אני עושה אוונגרד.
כן.
והוא עושה אוונגרד, והוא עושה אוונגרד טוב, שזה באמת, זין עליך, מי מצליח את זה? אתם יודעים כמה קשה זה לעשות אוונגרד טוב? זה על גבול הבלתי אפשרי.
זה על גבול הבלתי אפשרי, ואני כן, סורי, אקשר את זה לסרט, כי אני חושב שאותי, בו, דווקא, כשראיתי את זה, והתרשמתי ממנו ברמה שכאילו, עוררה בי קנאה ענקית, ואז I went down that rabbit hole.
תסמונת הלסבית, אני לא בטוח אם אני רוצה לשכב איתו, או רוצה להיות הוא.
ממש כך, וכאילו, שאני חווה את כל זה, זה גם הבנתי למה לא רציתי עד עכשיו לראות את השיט שלו, ולמה זה מדכא אותי, וזה מדכא אותי במובן המאוד בסיסי שבו אמריקה מדכאת. שבו אתה אומר, זה כמו אם נגיד כדורגל באמריקה. כאילו, אתם לא אוהבים כדורגל באמת, פשוט יש מספיק ממכם שיהיה בגדול 20 חבר'ה שיכולים לשחק כדורגל סבבה.
זה הרבה יותר מצחיק מזה, הסיבה שכדורגל עלה זה כי הם סוף סוף הבינו שפוטבול הורג.
לא, זה גם, וגם בגלל שאנשים התחילו לנצח ואז זה נהיה חם, אבל אני אסביר את זה אולי אחרת, כאילו, באמריקה יש מספיק אנשים בשביל שיהיה מישהו כמו בוב ברנם שבסוף יצליח להיות מספיק טייט, לעשות אוונגרד, נהיר, קוהרנטי, שאפשר למכור לנטפליקס, ואז אנשים כמוני וכמוך בכל העולם, כן? בערים בכל העולם יראו את זה ויגידו motherfucker. יש מספיק אמריקאים שכאילו מין ההוא שלמד איתך תיאטרון שהיה כמעט ובסוף היה יותר מדי שטיין ולא הצליח לאסוף את עצמו לכדי פרויקט. אז זה בדיוק העניין. באמריקה יש מספיק, לא, יש כל מיני סוגים. אנשים נופלים וכל מיני כישנות לא מצליחים מכל מיני סיבות. ואמריקה היא מספיק גדולה שיהיה מין פייפליין שיכול לייצר מספיק אנשים שבסוף יהיה איזה motherfucker כזה.
אבל הוא חלק מהפייפליין של הדור החדש, זאת אומרת, הוא העלה משהו ליוטיוב בתקופה שלא היה יוטיוב.
והוא יותר טוב ממני, זה הנקודה.
אני, נכון.
זה מה שאתה תסכל.
בכל רמה. בכל רמה זה נכון.
זה מה שקשה בזה.
אני לא רוצה להגיד את זה.
כמו שמרק צוקרברג רצה להיות. וזה מה שג'סי אייזנברג מאוד מגלם, ואני חושב שבאמת, זאת אומרת, יש משהו באמריקה שמייצר את המאדרפאקרס האלה, שהוא מדקק, אתה אומר, אוקיי, יופי, עשית את זה, יופי.
יש לו משאבים, אתה אומר אנשים, כאילו דברים כאלה יוצאים מהודו או מסין, אתה יודע איך תרבות הודית נראית?
כן, כן.
בוליווד והצגות פרפורמנס ברחוב של ילדים עושים הצגות מפני הזרה מנישואי קטינים.
זה מעלה שאלה מאוד יפה, שהיא מה המוטיבציה בקפיטליזם האמריקאי, כאילו זו שאלה שגם הסרט עוסק בה מאוד, ובכלל היא שאלה נורא מעניינת, כי בסופו של דבר אתה מסתכל על מישהו כמו מרק צוקרברג כזה, ועולה שאלה מאוד מעניינת של כאילו מין, מה המשמעות של לנצח? אני ומיכל עכשיו
בפודקאסט. רגע, אני צריכה להציג את הסרט.
סורי, אני פשוט משמיד את הפורמט. על מה את רוצה להמליץ השבוע? תמליצי.
המלצתי על בוב ברנם. זה לא להמליץ, זה מה צרכתי, כי אף בן אדם ביקום לא צורך תוכן שהוא חושב שהוא טוב ברמה שבועית. זה לא קיים.
תביא את זה שלנו, איפה?
יש, הג'וינט, מה אתה מחפש? איפה
הג'וינט?
ליד המקלדת.
תביא לי את זה.
ממזר. בינתיים אנחנו לטריילר. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The site got 2,200 hits within 2 hours? 1,000. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? You stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it said. So did we? $1 million isn't cool. You know what's cool? אז הרשת החברתית, או אנדרדוג משמיד את האנושות, רק היא בת הייתה רעה עליו. מהדורה 3,352,375. סרט דרמה אמריקאי משנת 2010. הסרט עוסק במרק צוקרברג, סטודנט בהרווארד שמרגיש מאוד מאוים מהשירים האובר-אצ'יברים האחרים מסביבו. חוסר ביטחון שלו נהיה יותר חוסר ביטחון כשחברה שלו נפרדת ממנו בגלל סיבה לא פיירית לחלוטין, האופי שלו. בעקבות כך הוא משתקר ומתחיל לשרשרת אירועים שתוביל להקמתה של פייס פייסבוק, עליית הפופוליזם ופעולת מאיים על הקבר של מדינת הלאום. הסרט נכתב על ידי האגדה החיה אירון סורקין ופוים על ידי האגדה החנותה דיוויד פינצ'ר.
וואו, הטובה בזה, זה היה פתיח צצה.
תודה.
זה היה מרשים בצורה בלתי רגילה. I could not have said it better myself. באמת, באמת, באמת.
אנחנו בדעות קצת דומות, זה למה אתה חוזר
לפה. לא, לא, זה לא כזה, זה ממש היה סיכום טוב. אני ממש אקח את זה ויחבר את זה למה שרציתי להגיד, של כאילו, אני ומיכל בדיוק ראיינו בזו דעתי את תמיר מונדובסקי, זה בחור שנורא מצליח עכשיו, בחור נורא חמוד.
השקעות לעצלנים.
השקעות לעצלנים. בחור ממש חמוד. וכמו מרק צוקרברג, יש משהו נורא מעניין באנשים שמצליחים, שעולה השאלה, מה המוטיבציה שלך? זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה אומר, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? ותמיד אמריקאים זה מדכא, כי אתה מבין שאין תשובה. כאילו ההודי, אני מבין למה הוא עושה משהו, הוא רץ, הוא בורח ממיליארד הודים אחרים. הסיני, אני מבין מה קורה, he's trying to get the fuck out of China, אני מבין מה קורה. האמריקאי, אתה אומר, למה חשוב ליהודי הזה, למה, נקרא לזה, האלבון, הכל כך מינורי שהוא חווה כיהודי לא חתיך בהרווארד.
אגב, זה לא נכון.
המוטיבציה שלו להשמיד את מדינת הלאום ואת המבנה.
פעולת מים על הקבר שלה, סליחה.
לא, באמת. ולטרוף את המבנה של, כאילו, היחסים החברתיים, ולהמיר את הקשר מקשר אנושי לקשר דיגיטלי.
דיסרפט, הם נתנו לזה שם חמוד.
כן, אבל מה המוטיבציה של בן אדם להיכנס לתוך האתיקה הזאת, והתשובה בגדול היא אמריקה.
יש.
אמריקה, קפיטליזם, ויצרים שאני ואת היום יודעים להגיד שהם יצרים של אינסל, כן? שהם דחף מיני של, כמו שאמרת, של בת לא אהבה אותי, ואני לא מבין למה, כי אני על פניו, אם החיים היו טבלת אקסל, שבו היה תחרות, חוץ מזה שאני לא גבוה וחתיך, יש לי את כל הנתונים, ואני לא מבין למה המעבד שלך לא פותח עכשיו את הרגליים שלך, ומאפשר לי כאילו לזיין אותך, כי זה מה שאני רוצה.
זה זכותי, השגתי את כל הערכים האובייקטיביים.
בדיוק, אז כאילו, למה את לא פשוט אומרת כן, כי ניצחתי בשאלות.
אתה קיפלת פה כמה דברים שונים, אני אנסה ללכת אחורה. אינסל, בוא נתחיל מזה שזה לא סופר מדויק היסטורית, הוא כן עשה את הפייסמש הזה כשבחורה נפרדה ממנו, וזה אכן הפוסטים שלו בבלוג, הכל נכון.
בוא נגיד, הסרט מתחיל בסד האיקונית, שבו כן. הוא בעצם
עושה לייב ולוגין, משתקר ומקים אתר שמשמיד את הרי.
לא, אבל לפני זה, הסצנה הפותחת היא שהיא דמפסים את הבר. למה? כי הוא מתנהג כמו אסול ומתנסה מעליה ורואים כמה הוא שטחי וזה. והיא מסיימת שם במשפט איקוני, שהיא אומרת לו, you're going to go through life, you're probably going to be a really successful computer person, but you're going to go through life thinking, כן, זה ענק, computer person, היא אומרת, מה שרשמתי זה, but you're going to go through life thinking girls don't like you because you're a nerd. Girls don't like you because you're an asshole. וזה מדהים, כי זה בדיוק נוגע בלוגיקה של זה, בגלל זה אני אומר שהסרט גם נורא יהיר. כאילו, איך אתם מסכמים, אתם מבינים שעליתם פה לזה לוגיקה מגדרית משמעותית, איך אתם כבר מנסים לסכם אותו? ובאמת רואים שם שהוא יוצא למסע נקמה.
אבל זה לא נכון. הוא התחיל את פייסבוק, שהוא כבר היה בקשר עם אשתו הנוכחית. פרסילה צ'נק, אני חושבת, קוראים לה. הוא למד בשבילה עוד שפה מבין 30 מיליון השפות.
יש שם בדיחה בסנה, בשליש הראשון של הסרט, שאומרים, מישהו צריך לעשות דוקטורט על למה Jewish American guys love Asian chicks.
אתה שם לב שהקו הזה חוזר בכל הסרט? אני לא שמתי לב לזה בצפיות הראשונות. אגב, זה נכון. אלי וונג סיפרה בדיחה על זה, שהיא פשוט נורא אוהבת את תחושת הפילינג על החזה שלה כשהם שוכבים. גבר יהודי, כי הם צעירים. הסברתי בדיחה. רגע, חזרה לפייסבוק. הדחף האמריקאי הוא בסרטים שלהם, הרשעים אומרים אותו. הם רוצים לכבוש את העולם. זה דחף היפריאליסטי, ישן, הם נותנים איזה שם יפה חמוד כזה, גם אנחנו משתמשים בו לפעמים, כי אני רוצה להשאיר שינוי, אני רוצה להשאיר את חותמי, אני רוצה שעולם יהיה אחרת אחרי. הם לא אומרים טוב יותר, אף אחד לא אומר טוב יותר.
אני לא מסכים איתך, הוא בענק. כי אני חושב שיש יחס ייחודי, בין קולנוע לבין תרבות, ובעיקר היסטוריה אמריקאית, אוקיי? והיחס הזה הוא סינגולרי. זאת אומרת, אם יש שפה תרבותית שהיא קשורה לאמריקה, זה קולנוע. ולכן היחס של הקולנוע לאמריקה הוא אחר. לדוגמה, טראמפ פרנקינג נבחר,
כי זה היה... הם יצרו
אותו. לא, זה לא רק זה, זה משהו...
זה הרבה, הם ממש יצרו אותו.
זה משהו הגליאני וציידגייסטי. הקולנוע הוא אמריקה, ואמריקה היא הקולנוע. שפילברג הוא ההיסטוריון של אמריקה, לא פחות מקן ברנס, והאופן שבו הקולנוע מנסח את ה... נקרא לזה, נגיד, נרטיב של מלחמת העולם השנייה, הוא האופן שבו העולם היום חושב על מלחמת העולם השנייה.
הוא מנסח מחדש. הרי
היכולת... הוא מחולל מציאות.
עזוב שיש בעיית ייצוג, עזוב ש...
הקולנוע הצרפתי מסמל משהו על מה שקרה ב-68, נגיד, סבבה? הקולנוע האמריקאי לא מסמל משהו. אהרון סורקין הוא בורא עולמות, הוא פרומטאוס אמריקאי, שהוא התת מודע והמודחק האמריקאי, אבל גם בו זמנית הוא גם סוכן אמריקאי, הוא גם אופרטור שיוצר ביצירתו את התרבות האמריקאית as such. זה הפיט שלי.
האנדרגראונד הזה, לא אנדרגראונד, אנדרדוג, סליחה, אנדרדוג הזה, שמקבל פתאום זכות להשפיע ולשנות, בדרך כלל כדי לנקום בכולנו ולזיין את החברה, זה דבר אכן מאוד אמריקאי, גם יש להם את העניין הקפיטליסטי ימני הזה, שבאמצעות הערכים הייחודיים הספציפיים כן. שלי, אני הולך לשנות בדיוק. את העולם. אני מבינה את זה, אני עדיין חושבת שבסוף זה משהו, יותר בסיסי בבני
אדם. לא, אבל את, זה ויכוח מעניין, כי אני כן מכיר את החשיבה שלך קצת, זה כן דבר שאנחנו לא מסכימים, אבל פשוט לא ברמה פוליטית, ברמה נקרא לזה תרבותית. את באה עם באמת חשיבה, אני חושב, מאוד מאוד היסטורית, ומאוד פילוסופית של תיאטרון כמעט, שאת אומרת, כן, אני מזהה פה את המטה-סטרקצ'ר הנרטיבי, ואני אומר לך, את צודקת, אבל מה שאת טועה בו בעיניי זה שאמריקה היא סיפור, והקולנוע
הכל הוא סיפור.
לא, אבל אמריקה היא, זה המשפט הזה של הגל, שכל המדינות בעולם בנויות על עבר משותף, אמריקה היא המדינה היחידה שבנויה על עתיד משותף. ולכן הסיפור, התפקיד של הסיפור, והקולנוע בפרט, כמדיה שהיא קפיטליזם גם, הוא זה. ולכן צריך בעיניי לקרוא את הסושיאל נטוורק כמסמך היסטורי, זה כוחות הקפיטליזם והליברליות, עושים קונטרול פי שנייה, מדפיסים מסמך אידיאולוגי, בשביל לעשות סדר בתופעה חדשה, והיא הערעור. במובן הזה, סורקין הוא דמות מאוד משמעותית, כי סורקין מתווך את העולם הפוליטי בשביל אמריקה הרבה זמן.
הבית הלבן, כמובן.
הבית הלבן, ומלא דברים, כן, הוא מתווך את האידיאולוגיה, את הקשר בין, נקרא לזה, אפילו קפיטליזם, אבל זאת אומרת, את הרוח הפרוטסטנטית הטובה של הפוליטיקה, מחברת את, הוא מי שמחבר את הרוח הזאת לפוליטיקה בפועל, ומאפשר לאנשים לחשוב על הנשיא כדמות השראתית גם בעידן הזה, והוא בעצם עושה פה ביחד עם פינצ'ר קונטרול פי. והקונטרול פי הזה הוא מסמך על הקשר בין נפש ויזמות בעיניי, ומה קשר, מה המוטיבציה של הכלכלה החדשה הזאת שאנחנו חווים. השבר הזה שאנחנו חווים עכשיו בקפיטליזם, שהוא המעבר לטק, מי הוא ומה עושה את זה. והשאלה הזאת היא שאלה שכמו האזרח קיין, וכמו...
זה מאוד האזרח קיין.
וגם מאוד הסנדק. זה עוסק בדמותו של... כן, של הגבר. מי הוא הגבר ומה הוא הגבר הנכון, ומי הוא הטוב, ומה המוטיבציות שלו. והמסמך הזה הוא מסמך מאוד מטריד, כי מה שפינצ'ר וסורקין מאבחנים בצדק, בדיוק הוא זה שזה גבר, זאת אומרת, זה גבר שעוסק במיניות שלו, והגבריות שלו במובן הכי פתטי. זאת אומרת, הוא מקנה בג'וק, זאת אומרת, זה לא...
מקנה בוואסף.
זה בעצם הולדת האינצל והטקברו. והאינצל והטקברו הם...
הם לא בדיוק אותו דבר.
הם לא בדיוק, הם לא אותו דבר, וזה בדיוק הפרדיגמה המוסרית שמוצגת שם. ג'סי אייזנברג מול ג'סטין טימברלייק. הטקברו, החתיך המצליחן, ג'סטין טימברלייק, שהמציא את נאפסטר והוא שובב, כי הוא חתיך ושובב, והוא גם יחזיר אותה חצי שעה יותר מאוחר מה שאבא שלך ביקש, כי וואלה, יש לו אוטו שהוא גנב.
עם הפקה על אף.
עם הפקה על אף, בדיוק. As opposed to Jesse Eisenberg, שהוא באמת the dork that will go through life thinking that it's because he's a nerd and not because he's an asshole. כן, והוא בעצם, באמת, ופה מגיע לפן שלי של מה באמת המוטיבציה הפסיכולוגית של הבן אדם הזה, ובסוף זה מה שהופך את אמריקה לעצובה. אין, הוא רוצה להיות הכי טוב, כי אני חושב שהוא פשוט חושב שככה אמא שלו תאהב אותו. זאת אומרת, זה כמו ביל גייטס, אין לזה, זאת אומרת, יש שם אידיאולוגיה, אבל האידיאולוגיה בסוף היא מאוד ריקה. זאת אומרת, הוא אוהב מחשבים, הוא אוהב תרבות של המחשבים, והוא גאון, הוא הצליח להמיר את העולם האישי שלנו לדאטה, פתאום את מסמלת אם את רווקה או לא באינסטגרם.
רגע, תן לי להגיב לרעיונות, אני לא אפתח.
סורי, אני בטירוף פה.
גם אני, אבל ולכן אני גם רוצה לענות. דבר ראשון, מגדר. דבר ראשון, כפמיניסטית, אני צריכה להגיד את זה, יש לי פה טאג, כתוב, בענק, אני פמיניסטית, אנטי-סקסיסט, פטריארקי
וורד. אני גם מזדהה כפמיניסטית.
כולנו מזדהים כפמיניסטי בעצם. אז הייתה לי מרצה שכל פעם ש... מרצה שמאוד אהבתי. כל פעם שהיא הייתה, הייתי אומרת לה, הנושא של היצירה הוא מגדר, היא הייתה נותנת לי סתירה עם הצד המעליף של הזי, והייתה אומרת לי, הנושא לא יכול להיות מגדר, מגדר זה בהכל. והיא צודקת. זה באמת משהו שכמעט, לא כמעט, כל יצירה, אפילו אם זה על חייזרים, וסביר להניח שאז אני אעשה עליהם השלכה של יחסי מגדר.
אבל זה הגבר והדחף שלו.
כי אבל זה בהכל. כמובן שזה גם שם, אבל אני לא חושבת שזה שם בצורה יוצאת דופן מאחרים, כי הדחף הטק ברוי, אני מסכימה איתך שזה יושב על דחפים של המודל הגברי המסוים, האמריקאי המתומדם, בסדר. אבל אני חושבת שזה יושב על משהו שהוא קצת מעל זה, על מגדרי, שהוא אצל כולם. עכשיו, יש ייצוג יתר משוגע לגברים בדבר הזה, כמו בכל תחום חדש ומצליח, כן? שזה פשוט כי יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה. ולכן להגיד מגדר פה, אני מוצאת את זה בעייתי. גם להגיד אינסל, למה אנחנו מנסים להבדיל את האינסל מהטק ברו? אחד, כי טק ברו יכול לזיין, וסביר לי איך שהוא גם זיין לפחות קצת, לפני שהוא נהיה טק ברו. כאילו,
כן.
יש לו את המינימום כישורים החברתיים הנדרשים.
הוא זיין.
בעוד של אינס, כן, יש היום טק דוש. כאילו, זה ממש...
בדיוק, כן.
בתל אביב הם מסתובבים בהמוניהם.
על זה אני מדבר. בוא נדע סרט כן דייק, ואת אומרת, מה המוטיבציה של הבן אדם? כאילו, ברמה...
להשתלט על העולם בעיניי. פשוט זה.
אז את יודעת מה? אני דווקא אחזור להסכים איתך.
בקטע הכי אינדיבידואליסטי מגעיל.
בדיוק. וזה ריק, בדיוק.
זה ריק. זה ריק, בוודאי שזה ריק.
הוא רוצה, he wants to come on the face of the world.
אין, זה לא אידיאולוגיה, זה צורך פסיכולוגי.
בדיוק, כן, יפה, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, זה מסמך על זה. וזה בעצם אומר שכל המהפכה הזאת, הדיגיטליות באה ממקום מאוד נגוע ומוזר, את מבינה מה אני אומר? זה בדיוק לא ה- make the world a better place הזה, שכאילו גוגל וכאילו...
Don't do evil.
כן, כן, זה דווקא, כמובן זה סרט נורא מעניין, כי זה כאילו מין, בעצם אומר, לא, they're fucking compensating. זה באמת זה.
כן.
וכאילו היזמות המטורפת שהוא מציג שם, והקילר אינסטינקט הזה.
כן, קילר אינסטינקט שהוא מפחיד. בוא נדבר שנייה על תאגיד.
בטח.
ביורשים אומרים את זה, אני מניחה שמצטטים הוגה אמיתי, שכל תאגיד הוא צלמו, סליחה, מה זה היה? צלמו ודמותו של אדם אחד. אני מאוד מקבלת את זה. בסוף תאגיד זה קבוצה של אנשים שמונהגים על ידי מנהיג, בדרך כלל מרושע, שמשלם לכולם מעט מדי כסף. ולאנשים שהוא יותר לוחד מוסרית, יותר כסף. אני לא מקבלת את זה כאיזשהו מכונה חסרת פנים, שברור שהיא תעשה את מה שהיא עושה. פייסבוק או מטה, מה שהיא עשתה לחברה, ועדיין עושה לחברה, יש רצח עם, אני לא מדברת על בישראל, בסרי לנקה, מניאמר, פאקינג, הנהר שם, נהיה אדום מדם. אוקיי? ומחקרים רבים הצביעו על זה שזה נעשה בעקבות פייסבוק והתנהגותם בהקשרים האלה. הניסיון שלהם לחדירה לשווקים, מדינות העולם השלישי, הובילה לזוועות. לזוועות. למה? כי הם צריכים להציג צמיחה אחרי שהם כבר פיזית השתלטו על כל העולם המערבי כדי לחלק דיבידנדים. זין עליהם 1,000 פעם.
Could have not said it better myself.
וזה בעיה כלכלית.
זה הבחנה מדויקת, וזה טייק ממש חכם, שבעצם כל הנוטס שלי על השיט התרבותי של הסרט לא מגיעות אליהם, אבל את נורא צודקת. מה שבעצם נהדר מהסרט זה, זאת אומרת, חושבת בגדול על התופעה שנקראת פייסבוק, כן? היא, כמו שהבחנת, היא קטנה כבר ביחס לתופעה שמכונה מטה, שהיא חלק מתופעה הרבה יותר גדולה, שהיום אנחנו מבינים שהיא בעצם הכוחות הכלכליים הכי גדולים בעולם, ש... בעצם גם כמארגני זרימת הידע, ובעצם גם יהיו מהכוחות הפוליטיים המשמעותיים, ובאמת הנזק שהם עושים הוא לא משהו שאנחנו fully בכלל grasping. והסיפור, כן, אני אחזור שנייה לרעיון הזה, הסיפור שם מספרים לנו על מהו פייסבוק ומהו מטה, הוא נורא משמעותי, כי שם הרעיון של נהיה ביקורתיים כלפי פייסבוק, הוא זה שכאילו מין, הוא גנב את הרעיון. הסרט בעצם עוסק בזה, כן, זה על שתי משפטים, והוא רץ...
ושהוא דפק את חבר שלו בדילול של המניות. בדיוק. אתה יודע שהם הגדילו את המספר של הדילול של המניות, זה דולל מאיזה 34 ל-10, ובסרט זה 0.03.
כן, במובן הזה הוא ממש מאוד יפה את הדוגמה של, את המשפט המתאים של מרקס, שהקפיטליסט הוא בעצם הון בצורת אדם, שמתנהג, אז הוא גם מתנהג לוגיקה של זכורות.
ואז מרקס מייעץ לך בהסתה לרצוח אותו.
נכון, אז הוא בדיוק דוגמה לזה.
בעיה קטנה בתיאוריה.
הסיפור המקביל שם מדהים, זה שהוא דופק את הווינקלווס טווינס, ויש שם בדיחה קוראה לזה
שמשחקים הרמי המר,
כן.
I wanna be קניבליסט,
כן.
אלוהים בשמו.
ואת זוכרת איך הוא קורא להם? The Winklevoss Twins, אז ביחד הוא קורא להם The Winklevi. כאילו, זה מאוד מצחיק.
מצחיק באנגלית, כן.
ובאמת, לימים הביקורת על פייסבוק תהיה, נגיד, בהתחלה זה היה כאילו מין, זה קצת ממכר, אז זה היה כאילו מין, זה מדהים, זה יכול לעשות מהפכה בעולם הערבי, זה עשה מהפכה בעולם הערבי, אביב ערבי, ואז זה כאילו מין, שיט, כמו שעושה מהפכות, זה גם יכול לדכא מהפכות, כאילו טורקיה.
והמהפכה בעולם הערבי בעצם הייתה עלייתו של הפופוליזם בעולם הערבי, ובעקבות זה עלייתו המחודשת של הפונדמנטליזם הדתי בעולם הערבי.
בדיוק, ובעצם גם די שיודע לשמש בפייסבוק לגייס אנשים, פאק, 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 שיט, גם הרוסים וטראמפ, פאק, 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 טראמפ נבחר, בעצם זה... אז אנחנו חווים את זה כמים, אבל היום אנחנו מבינים שזה כבר תולדה של בעצם איזה משבר חברתי, כלכלי, יותר מהכל שקורה במערב, ש-is not being addressed, וממש לא קשור רק לרשתות חברתיות, על רשתות חברתיות אולי נותנות לו דרור, אבל אנחנו כן היום נוצר מצב, ואני חושב שנורא דייקת להבחן את זה, שבעצם יש מתקפה, הייתי אומר, משתי הקצוות על מדינת הלאום. אחד עם מכוחות טרנס-אטלנטיים בינלאומיים, כמו פייסבוק, מטה, כמו מטה, גוגל, AWS וכדומה, אמזון, שהם בעצם באמת יותר גדולים במדינה, לא בזה רמה שכאילו, הם לא משלמים מיסים, ברמה של כאילו...
בכוח שלהם.
בכוח שלהם, כן, והם מטיפים לאיזה גלובליזם שהוא מסוכן, כי הוא בדיוק מאיים על היכולת של המדינה, באמת נגיד זה שאוקראינה צריכה חברות כמו, לא יודע, כמו מייקרוסופט בשביל להגן על עצמה, אז זאת אומרת, המקום של תאגידי ענק בתוך התלות של המדינה בהם היא רק גדלה וגדלה, ומצד שני אנחנו... הנקודת קצה של המון תהליכים חברתיים כלכליים שקרו, זה שהמדינה עברה הפרטה, אנחנו במדינות, כל הכלכלות שלנו נאו-ליברליות, בקטע מאוד מאוד אכזרי, ואנחנו בעצם מתפרקים גם מבפנים, עם כוחות פופוליסטיים ימניים, שאנחנו רואים חוזרים על עצמם בכל העולם, שמה שהם יותר ויותר עושים, זה בעצם לנצל את המשבר החברתי האדיר הזה, שהכניס את טראמפ לבית הלבן, והכניס את, ושומר הרבה כוחות גם פה, ומאפשר לאנשים בעצם, זאת אומרת, יוצר איזה משבר חברתי, וכמו שאמרתי בהרבה הזדמנויות, אני חושב שאי אפשר לנתק בין הרשתות חברתיות לבין עלייה של אנשים כמו בן גביר, כן? זאת אומרת, רק אם אתה יכול להיות גזען באופן אנונימי, ולחשוב שיש מלא אנשים כמוך שעושים את זה, אתה יכול להצביע לפי היצרים הכי רעים שלך. ולזכות הרשת החברתית, הסרט, אני אגיד שהוא כן מאבחן את המקום היצרי הזה של הרשתות, אני חושב שהוא עוסק בו רק במקום המגדרי בהתחלה, הוא אומר, זה בשביל כאילו סקסיסטים ובשביל לזיין וזה, אבל אנחנו מבינים היום שזה נכון להכל, וזה בסוף התחבר לזה מתקפה מאוד גדולה, גם על, 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 על הסובייקט המערבי, זאת אומרת, גם את כסובייקט פורקת, כמו שהמדינה שלך פורקת מבחוץ ומבפנים,
my phone is making me sad, כמו שאמר בו ברנם.
כן, אבל זה מדהים דרך אגב ששם, רק אני אגיד אנקדוטה ואז אני אחזיר את הכדור אלייך, את מבינה שכשהסרט הזה יוצא, Facebook is a purely PC browser based experience, כאילו זה הימים שבו את רק על המחשב, ואין לך פייסבוק בטלפון באמת, כי את לא ג'אנקי של האייפון, ואם כן זה לא באמת נוח, אין vertical video, זה נורא מעניין, כאילו זה עוד עולם של דפדפנים.
כן, אבל אני חושבת שמההתחלה זה היה ברור, שזה לא הולך ללכת טוב, ואני אגיד לך גם למה. כי היה את שאת ערוץ הילדים, והיה מפוצץ פטופילים, ואני הייתי שם. אז אני יודעת.
עד היום זה ככה.
לא מפתיע, לא, אבל אז היה ממש כאילו, out there, כל ההודעות זה כזה, מחפש כיף במיטה,
אז מעניין שאת אומרת את זה, כי בעיניי זה דווקא, אני התכוונתי בדיוק באותו מובן, כי בוא נדבר שנייה על הפייסבוק, עכשיו אני אדבר שנייה ככתב טכנולוגי, זה דעותיי, כן, לא זה, אבל מה בעצם קרה לפייסבוק? אף אחד לא בפייסבוק, כן? זאת אומרת, אבא שלי
זה
בפייסבוק.
לא נכון.
לא, יש המון אנשים, כן, אבל רצים,
זה יש אשליה שאף אחד לא בפייסבוק.
אף אחד לא בפייסבוק במובן של תוכן, כל התוכן זה פאבלישרס, חרה וסקנים וקבוצות.
ובאז פיד של לפני 10 שנים.
וקבוצות סגורות, אבל מה יש? מרקט פלייס. במובן הזה, פייסבוק נהיה בעצם מה שהבראוזר היה לפני 15 שנה, כי הטלפון החליף את איפה שאת בעצם גולשת.
זה המטרה שלהם. הם ממש, יש מדינות שבהם פייסבוק, מדינות עולם שלישי, שבהם פייסבוק הוא מחוץ לחבילת הגלישה, והם קוראים לאינטרנט פייסבוק, לכל האינטרנט.
נכון, אבל זו תופעה נורא מעניינת, כי שהסושיאל נטוורק יוצא, ושהפייסבוק, ושפייסבוק הופיע בחיים שלנו, הוא אתר שנכנסים אליו, וזה Web 2.0, זה העתיד, כן, זה משהו עכשיו שקורה. עכשיו, שמסתכלים על מה קרה עם זה, זה נורא מעניין, כי בעצם אנחנו היום פולי רשתות חברתיות, כן, הם נראות אחרת לגמרי, באמת, מרק צוקרברג כמנכ״ל גאון, הוא קנה בעצם את השתי רשתות הכי מעניין, הכי שאנחנו משתמשים בהם הכי הרבה, וואטסאפ ואינסטגרם, שלפני 10 שנים לא נראו כמו רשתות חברתיות, אבל היום אנחנו בעצם מבינים שהם סוג של, כן, של סושיאל וויב. הוויב מאוד השתנה, הוא עבר לטלפון, הוא כבר לא בראוזר בייסט בכלל, ומצד שני, הדבר היחיד שהוא כן בראוזר בייסט, זה facebook.com/marketplace, שבעצם ממחזר את מה שהקרייגספלייס היה אז, שבעצם פייסבוק החליף את הבראוזר.
לדעתי הוא פשוט מנסה להוסיף, הוא מנסה להוסיף עוד פונקציות כדי לה, הוא לא רק מנסה להחליף את הברוזר, הוא מנסה להחליף את הכל.
הוא החליף
את כל חוויית המדיה שלך.
נכון, אבל אני אומר, זה שהוא הצליח להחליף את המדיה שבו הוא הופיע לפני 10 שנים, זה נורא מעניין. הפייסבוק נהיה האינטרנט, בשביל, במובן הכי בייסיק. כמובן של אי-קומרס, כן? שאת רוצה לקנות, כמו שרצית פעם בקרייגסליסט, בו ביד 2, זה בפייסבוק. זה נורא מעניין שהדבר הזה שהתחיל כאילו מין לדרג כוסיות, הצליח להפוך להיות בעצם הפלטפורמה לכלכלה.
זה לא לדרג את כוסיות, זה לדרג את כל האנשים ביניהן כוסיות. זה כל הקונספט, למצוא את הכי כוסית. היה לו קוד שלם על זה. בוא נחזור רגע אחורה. אתה מאוד חזק בתיאוריות כלכליות, אתה יותר שמאלני ממני כלכלית, אתה מרקסיסט על מלא, אני יותר בסוציאל דמוקרט.
בכל זאת אני אבא צעיר בישראל, אני בכל זאת בורגני.
כן, כן, המציאות תשבור אותך בסוף.
היא כבר שמעת.
כזה רוצים את הכסף שלי, נימבי, בכל מקרה.
לא, אני אוהב יש להם מיסים, זה לא נכון.
חזרה לפואטה. בעיניי, התופעה הזאת של רשתות חברתיות, אנחנו נורא מתעברים מכל הניצנות, עכשיו אתה גם קצת רואה את זה ב-AI, שכולם כזה, אומייגה, טכנולוגיה חדשה, כל העולם משתנה. זה לא מאוד 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 שונה מהגילדד אייג', סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו סופר במהפכה התעשייתית, נהיים מונופולים ענקיים ששולטים בשווקים שונים, עושים עסקים אחד עם השני, מחלקים טריטוריות, לא מביאים לנו בשר ללא איקולי, כל הדברים הכיפים האלה. והרבה אנשים נהיים מאוד 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 עשירים, אתה רואה גם פתאום את הבתים הענקיים האלה, שהיום הם נהיו מוזיאונים, ומבנה ציבור שזה נורא מצחיק, זה דווקא...
ספריות ומכוני מחקר,
זה דווקא נחמד,
הווייד גילט האמריקאי הוא מדהים.
שזה סיים ככה, אתה רואה עלייה של כל מיני טכנולוגיות, ביניהם מלא חרה, כולל צהובונים שמכריזים על קיומו של בטמן, לא זה שאתם חושבים עליו בחלל, נדמה לי שאיתו קראו ה-New York Sun, שזה כאילו הפייק ניוז הראשון המוחלט. אנחנו רואים את זה גם בתקופה של מהפכת הדפוס, אנחנו, כאילו אתה רואה את זה שוב ושוב 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 ושוב, יש טכנולוגיה, קורה מלא חרה, עליית פופוליזם, אם יש לך מזל, אתה טיפול על איזה רוזוולט, שיהיה ברור, חלק מתנועת הפופוליזם, אבל, אגב, קצת מזכיר את בגין בהקשר הזה, יש לו תוכניות, יש תוכניות מאחורי הדבר הזה, והוא באמת פירק הרבה מהמונופולים, בגלל שהוא פופוליסט, לא הייתה לו בעיה להיכנס להם עם אימא, כי מה זה ממלכתיות בכלל, וזה עבד.
זה עבד, אני חושב שזו דוגמה נורא יפה, כי בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, בכלל אני מאוד אוהב את הפרספקטיבה הזאת שאת מציעה, אני חושב ששתי דברים אני רוצה להגיד, אחד, אלף כל זה גם אומר שיש הקשר למה שקורה, אני חושב שחלק מהבולשיט של לחיות בעידן של החדשנות, זה שכל מה אומרים לנו, כאילו אנחנו כאילו חיים בעתיד, כן?
אי אפשר להשוות את זה לכלום.
אי אפשר להשוות כלום, הכל מחדש, אני לא מבין סייבר, איך מפקחים על זה, זה הכל נורא אניגמטי, אני צריך להבין איך זה עובד על הזין שלי, כאילו, הכל טוב, כאילו, יש פה הקשר יותר זה. בגלל זה אני כוח בפודקאסט השני, בהיסטוריה אינטלקטואלית גסה, חוזר באמת להתחלה של הדפוס ולמלחמת 30 השנה, כי באמת היה רגע שבו, ברגע שאתה רואה שינוי באופן שבו טכנולוגיות ידע בעצם עובדות, ומצליחים, ויש איזה שינוי בין הכוח לבין הידע לבין הפוליטי, שזה מה שקרה שם בין הבתי מלוכה, הכנסייה וההתחלה של מה שאפשר
לחלוט. מורות במבנה כוח.
בדיוק, אבל שקשורות באופן עמוק למבנה הידע, לאיך ידע נעשה ואיך הוא משומר.
אל תגיד אפיסטימולוגיה, אני אסרוק אותך החוצה.
זה דווקא לא, זה איך ידע נעשה ונשמר. זאת אומרת, ברגע שיש אנשים שיודעים לקרוא ויכולים לצבור ידע והון תרבותי to action, to use knowledge, וזה לא קשור לירושה, אז משהו מתערער, ולכן הכוח, יש, לא משנה, זאת אומרת, לא נכנס לזה, אז גם דבר מאוד מעניין זה להבין שיש פה הקשר, ובאמת שהדפוס נוצר, זאת אומרת, לא ישר יש מהפכה מדעית, כן, יש 200 שנה של פייק ניוז ושיט שואו, שהכנסייה מנסה לנצל את הדפוס, והרבה דברים
קורים. אלכים ישית, כן.
אלכים ישית, וספרים על סוף העולם, ופשוט פייק ניוז, ופורן, מלא פורן.
לא מפתיע.
ואני חושב שגם אנחנו, וזה מאוד מעניין לחשוב ככה על העידן הדיגיטלי, בתוך איזושהי תמורה יותר גדולה, וכמו שהבחנת מאוד נכון, זה באמת המקום היותר נקרא זה רוזוולט, שהוא יש שאלה מעניינת של מה קורה אחרי זה, ואני לא יודע.
רוזוולט זה פלוק.
לא, לא, אני
אומר, הם יחמלו לגמור עם איזה מטורף.
לא, אני אומר, אבל כתופעה, רוזוולט הוא ניסיון אחרי מלחמת העולם השנייה, או כאילו מין מקביל לאחרי מלחמת העולם הראשונה, ומקביל למלחמת העולם השנייה, to assert איזושהי תפיסה חדשה של מהו היונט הפוליטי שדרכו באמת אפשר לשרוד בעולם משוגע. כן? ואני חושב שהתשובה, וזה פה אני כן, חושב שהדירט בגלף נהיה מעניין, זה המקום שהדירט בגלף הוא כמעט שמאל שמרני. כי אני כן אומר, המדינה. ואנחנו צריכים מדינת רווחה, שבו יש הליך דמוקרטי אמיתי, והוא לא מזוהם בבוטים ובאבטרים ובזה, ושיש גם כאילו שלטון החוק, ופוליטיקאים הולכים לכלא אם הם עוברים על דברים, כן, או משנים פרוטוקולים לכאורה, ואני חושב שרוזוולט הוא איזשהו המקום של אמריקה מכוננת את עצמה כמדינה, וכשאתה מסתכל אחורה לתקופה הזו, לתקופה שקדמה לזה גם לפני מלחמת העולם הראשונה אפילו, אתה רואה באמריקה איזשהו קול שמאלני נורא נורא ברור, שמצליח להטוות את הדרך הזאת, ואני חושב שמה שהייתי רוצה להגיד, ש-armed with that perspective, אנחנו גם יכולים לשאול את עצמנו, מה המתווה או הפרוגרמה הפוליטית, שמושכת אותנו, כאנשים שמאמינים, לא בהכרח בעתידנות ובחדשנות, אלא פשוט בפרויקטים האלה הגדולים של, 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 כן, שבעיני של שמאל, זכויות אדם לכולם, כולל אנשים, זכות לחינוך, זכות לדיור.
אני מסכימה איתך, אבל הדבורים. אני חושבת שמה שאתה מבקש פה הוא בסיסי. זאת אומרת, הרבה מאיתנו, אני חושבת שהשמאל, דווקא, זה אירוני להגיד, חווה איזה עלייה בעולם. אבל הבעיה שאם זה, כאילו, אלא דופק, באו כל המזיקים, באו כל הרע.
אבל רוזוולט ובכלל, גם רוזוולט הראשון, הם כולם איזשהו ניצחון, כן, איזשהו ניסיון, בסופו של דבר שמצליח, כן, to universalize באיזשהו צורה, ערכים הומניסטיים בצורה כזאת אחרת. אז הם באמת גם היו
יחדים. פשוט, זה נטו צירוף מקרים. זה שתיאודור רוזוולט היה בקטע של טרקים, כאילו, ואז היה כזה.
זה, אבל זה שאני רוצה בעצם, מה שעשיתי, מה שאמרתי, היה, אני רוצה שאנשים יבינו שפרויקט זכויות האדם הוא פרויקט טוב, שקשור לפרויקט שלטון החוק. פרויקט זכויות האדם לא הוקם בשביל להשמיד מדינת ישראל, הוא הוקם אחרי השואה, כמסגרת, כמו שמדינת ישראל קמה במסגרת פרויקטים לאומיים של מדינות חוק, ויש לנו אינטרס לוודא שהעולם הוא כזה. עכשיו, זה קצת שמרני להגיד את זה, כי זה נשמע כמו ווילסון, 14 הנקודות. מצד שני, וואלה, כן, אני רוצה סטייבל, אני רוצה איזשהו סטביליטי גלובל, אבל בעיקר אני רוצה את המחויבות האמיתית לזכויות אדם וזכויות אזרח, כי בחיים לא קיבלתי דוגמה אחרת למשהו שבאמת שומר על הדברים האלה. כן, אני חושב שמדינה ששומרת על זכויות אדם וזכויות אזרח, מצליחה, ובאמת מצליחה לעשות את זה, מייצרת מציאויות יותר טובות, מדינה שלא עושה את זה, כאילו.
אני, צר לי שנכנס נכנסנו לדיון של מה הבעיה של השמאל, אבל כבר נכנסנו, אז יאללה, יש,
זה אפילו השמאל, זה יותר גדול. זה של ההייטק ברוז האלה.
כן, אבל בסוף כאילו, אני אפילו לא מקבלת את זה כפרויקט של זכויות האזרח, אני מקבלת את זה, בעיניי זה משהו הרבה יותר בסיסי מזה, זה פרויקט של הנאורות. זאת אומרת, נכון. זה מהפכה של אנחנו למעלה מ-200 שנה, שאנחנו עדיין נמצאים בה. ולנאורות יש בעיית דימוי, כי הרבה פעמים נתפסת פשוט כמגמת חילון.
כן.
בעוד שז, אחד, לא. כאילו, חילון זה יותר הפרדת דת ומדינה מחילון.
זה חילון במובן הזה של לשים את האדם במרכז.
את הרציונליות, בעיניי מעל לשים את האדם במרכז, את הרציונליות במרכז.
אני דווקא לא, אני חושב שבסוף זה הוואן ליינר בעיניי. בסוף אנחנו התחלנו לפני 200-250 שנה, פרויקט שאומר להכיר בכל בן אדם כבן אדם, ובגדול לא סיימנו עם זה. לא משנה אפילו אם המוטיבציה כרגע היא פילוסופית, אם זה בהכרח מחייב מחויבות, נגיד, איזו תפיסה רציונליסטית מסוימת של מדע או תרבות, או לא משנה כלום, כן?
אתה מאמין במדע, אומר?
מאוד.
אני מתה על המשפט הזה, אני מתה עליו, אתה מאמין במדע.
במובן הזה, כן, כן, כן. האמת שזה דרך שהרבה אני חושב על זה, כי מדעי הדאטה ומדעי המחשב הם מדעים מאוד אמוניים. ודווקא הם בצורות שלהם מאוד מזכירים.
אתה סוקט לקוד.
זה אפילו זה, זה כאילו מין, נגיד, סייבר, יש להם מלא כזה דברים שהם על בסיס דמיון, ואתה אומר, מה זה דמיון? מה, אתם כמו כאילו מדע בימי הביניים? אתה אומר לי, זה נראה כמו אצטרובל, אז כאילו מין, לא הבנתי. אז אני חושב שבמובן הזה, הנאורות כרעיון, או איזשהו וקטור עם כל החסרונות הנוראיות שהיו למודרניות, והתלות שלהם בקולוניאליזם ודברים כאלה, כן בסוף יש איזו מחויבות שאני חושב שהרבה אנשים משותפים לה, שהיא להכיר בכל בן אדם כבן אדם, ואני מרגיש שאיכשהו יותר ויותר זה נהיה המאבק שצריך לנצל.
אתה מכיר
להציל, סורי.
את הקומר קרסס? שמעת עליו?
מי זה? אחד מהאלה של ה-Liberation Theology, לא?
בתקופה של כשפורטוגל וספרד פשוט זיינו את אמריקה, פשוט זיינו, אז אחד מהחבר'ה שהיה עם הקונקיסטדור, זה הקומר שנקרא, אני חושבת, קרסס, והוא הזדעזע ממה שהוא ראה שם.
הוא היה שמאלני.
הוא היה דתי, נוצרי, לא של הנצרות יש בהם עבדות, אגב. אגב, גם ליהדות לא.
למרות שבדרום אמריקה יש מורשת של כמרים קתולים שם, רדיקליים, שמאלנים.
מעניין למה. אז הוא פשוט הזדעזע, הוא חזר לספרד, בספרד באותה תקופה היה את הקטע הזה של הוויכוחים הציבוריים, שהם היו עושים את התרון של ויכוחים, של אני מציג את הדיבייט, אני מציג את הרעיון שלי, אז זה היה הנושא הזה של עבדות, הוא השתתף באחד כזה, והוא דיבר על הזוועות, אין זהו גם אדם, תדגדג אותו, לא ידוגדג, כל אחר השי לא כאנטישמי הזה, אבל מה הוא אמר אחרי זה? יש לי פתרון, בוא פשוט נביא את העבדים מאפריקה.
מדהים.
עכשיו, בעיניי הוא עדיין שמאלן.
זה מדהים, כי הרעיון הזה שכל בני האדם הם אותו דבר, הוא באמת רעיון שבמובן מסוים הוא מאוד חדש, ועובדה שלנאצים ולהרבה אנשים באותו תקופה היה קל ותשתית אינטלקטואלית מאוד רחבה לעמוד עליה כשהם טענו שזה לא נכון, כן? זאת אומרת, המדעים הגזעניים ובכלל הרעיון שגזע הוא דבר מהותי, מהותני ובאמת קיים, הוא רעיון ש... עד היום הוא שנוי במחלוקת מדעית, ובעצם יש פה שאלה מאוד, מאוד מעניינת. אני הייתי מציע לחשוב על זה כמעט בפרספקטיבה אחרת, שהיא מה המחירים, ממש כאילו פרספקטיבה פילוסופית, מה המחירים האינטלקטואליים חברתיים, לזה שאנחנו לא עומדים על תפיסה איתנה הומניסטית. לדוגמה, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הבוטים. בכלל, והתופעות של הפייק
יוזר. אנחנו לא רוצים.
הפייסבוק לא רוצה, אבל אנחנו כחברה...
גם אנחנו לא, אין רגולציה.
אנחנו מקבלים, לא, בכלל, יותר מזה, אנחנו מקבלים את זה שיש fake people amongst us. בכלל, ה-ChatGPT, זאת אומרת, אם היה לנו תפיסה ביקורתית, הומניסטית, שאנחנו מבינים שבני אדם הם הסוכנים היחידים שאמורים לייצר ידע, אז היה לנו יכולת לקחת את ה-GPT הזה ולהשתמש בו לדברים טובים, במקום להשתמש בו לטמטם את עצמנו. את מבינה מה אני אומר? ואני חושב שזה הפרספקטיבה, זה כמו גזענות, זה זהות אינטלקטואלית כלפי עצמנו, את כאילו בזה למחשבה האנושית, בדיוק כמו שכן, יש עוד אנשים שעוד לא מוכנים בדיוק להכיר אפילו בזה שנשים הם בני אדם, כן.
מהבחינה הזאת אנחנו מאוד מאוד רחוקים. היה לי שיחה מעניינת עם הצ'אט GPT לפני כמה ימים.
את השתמשת בו או בקלוד?
המון השתמשת בו, אני גם השתמשת בפיצ'ר הקולי שלו.
זה עוד לא נכנסתי לזה.
אני פשוט מדברת איתו, פיזית.
את אוהבת את זה כמו כזה מטפל, כמו פסיכולוג, זה וייב כזה?
לא, אני אוהבת אותו כמו יועץ כתיבה, או גוגל שעונה לי.
ואת באנגלית או בעברית?
עברית, יותר נוח לי, למרות שכשהוא מחפש, אני מכריחה אותו לחפש באנגלית. אז אני אוהבת לדבר איתו על פילוסופיה היוונית. יש לו מאגרים טובים. בהקשר הזה. אז דיברתי איתו על הרקליטוס, שזה הדוד של אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים, הכל זורם, היקום תמיד משתנה.
זה לא טליס?
לפי ChatGPT זה הרקליטוס.
אוקיי, אם אני זוכר לך, זה ההוא של ההפכים, לא? אולי אני מבדל.
זה לא הפואנטה.
זה ענק עם ה-GPT טעה.
זה מאוד מצחיק, זה לא הפואנטה.
הכל מים זה טלס.
זה הכל זורם. זה לא הכל מים. ואז שאלתי אותו בהקשר של מלחמה, אז מה הוא חושב שמלחמה בהקשר הזה? והוא אומר לי, כוח שמשנה את העולם וזה, אז אני כזה, אז שואל את ה-ChatGPT, אז מלחמה בהקשר הזה הוא חיובי? דבר חיובי? התחיל לענות לי, את מפירה את תנאי השימוש שלנו, בבקשה לחיפוח.
שבר אותי. זה נהיה פחות טוב.
זה נהיה פחות טוב כי מדבר עם אנשים, אתה יודע.
בדיוק. זה לא מדהים בעינייך?
כן.
זה תופעה מדהימה בעיניי, זה אומר שזה אפילו, כאילו מין, זה כאילו, בעצם המטאפורה הכי טובה לחשוב על זה, זה בעצם איכות הסביבה, זאת אומרת, זה בעצם לא sustainable, כי זה בעצם יושב על זה שכולם השתמשו באינטרנט, כמו ילדים טובים עד בערך 20-22, ומאותו רגע יש אותו, הוא משלשל המון באינטרנט, הוא מדבר המון איתנו, הוא לומד מאיתנו, ואנחנו נהיים תלויים בו, ואז הטמטום שלנו כאילו מין, גורם לו להיות יותר מפגר. ולמה אני אומר? זה מדהים, זה תופעה פשוט, זה מרתק בעיניי.
יצא לי, יש דבר כזה שאתה יכול, כשאתה משתמש בפרימיום, למשוך, לשאול אותו מה הנתונים שהוא שומר עליך.
באמת? מגניב.
צריך לשאול את זה מתחמק כזה.
Jailbreak it.
כן, ואז אני מגלה מה הוא יודע עליי בעצם. כאילו, הוא ניתח אותי אגב לא רע.
וואלה.
שזה די מעניין, כאילו מבחינת מה מניע אותי, מה הדחפים שלי בעולם, הוא כן טועה בקשר, שאלתי אותו על גיל ודברים כאלה.
הוא טועה לגבי אבא שלי.
שאלתי אותו לגבי הקשרים משפחתיים. ואז הוא נתן לי את התשובה המדהימה, או שיש לך משפחה גרעינית משמעותית, או משפחה מורחבת משפיעה.
היינו, בסדר.
תודה, זה מאוד מאוד זה. אבל הוא כל הזמן שאל אותי אם הוא צודק. ואז הבנתי שאני יכולה להתעסק לו עם מה הוא חושב עליי.
ברור.
זאת אומרת, עם הנתונים שהוא שומר, אני בעצם כאילו פרסתי למשהו מאוד בסיסי בכל.
גילית מה שבעולם הסייבר נקרא data poisoning,
כן.
שאת יכולה בעצם, במקום to hack the system and to make it do what you want, את יכולה פשוט להטעות אותה באופן מתוחכם, שכמעט, שלאורך זמן, אם את עושה את זה באמת באופן עקבי, כן היא יצר אצלו bias מסוים. את מבינה? זאת אומרת, את יכולה ממש להטעות אותו, כאילו...
זה פשוט דבר הזה היה, אבל זה לא, מהבחינה הזאת אני לא חושבת שזה טכנולוגיה שהיא שונה מהותית, בוא נחזור לפייסבוק.
בוא נחזור לפייסבוק, אפשר זה, אני חושב שמה שמחבר את פייסבוק ל-GPT, ובכלל העיסוק של מרק צוקרברג ב-AI, ומטה הוא סלידה מאוד עמוקה מהחוויה האנושית, ואני חושב שזה מאוד כן נוכח בסרט, זאת אומרת, רואים שצוקרברג לא אוהב את ה... את המפגשים הבין אישיים, הוא לא טוב עם אנשים בין אישיים, הוא מאוד נהנה לחשוב על החיים באופן מאוד סכימטי. יש ספר מאוד יפה שאני מרבה לדבר עליו, שנקרא The Second Self, של שרלי טרקל, סוציולוגית, שבעצם מהראשונות גדולות חוקרות התרבות האינטרנט, שבמקרה היא הייתה מרצה צעירה לפסיכולוגיה ב-MIT, ובמקרה המעבדה שלה היה ליד ה-MIT Media Lab, והיא בעצם עשתה לאור כמה שנים רעיונות עומק עם אנשים שהקימו את סיליקון ואלי, בעצם על ההקר קלצ'ר של שנות ה-80, והיא מביאה שם טענה מרהיבה, שאומרת בעצם הם תופסים את עצמם כ-hardware software, ובגלל שהם לא אוהבים את ה-hardware שלהם, יענו הם מרגישים שמנים וגיקים וזה, הם באובסס על software, ובכלל הם באובסס על אנונימיטי באינטרנט, והאנונימיות באינטרנט מאפשר להם להסתיר את עצמם, זאת אומרת יש להם תפיסת גוף ונפש של כאילו... מחשב בעצם, והם רוצים שתשפוט אותם לפי הביצועים שלהם כסופטוור, כמוח.
מוח מרחף סקסי בחלל.
בדיוק, as opposed to זה, והאבטר הוא בכלל דבר שאת יכולה לפתח ולבנות, וכשמחברים את הדברים האלה ביחד, למה מעניין את מרק צוקרברג היום, מקבלים איזה זיקוק, זאת אומרת, הוא במובן מסוים, באמת האלפא טייפ של מה ששירלי טרקל הבחנה, ופשוט בשנות ה-80 זה עוד היה מוקדם, ואפילו בשנות ה-2000 המוקדמות זה היה מוקדם, לסכם את זה.
מה מעניין אותו בחיים? ללמוד 30 שפות, לצוד 3 חיות ולשיר ראפ?
זה מאוד מעניין, דרך אגב, מה שקרה איתו בחצי שנה האחרונה, שהוא בעצם מותג מחדש כאובר חתיך, בכלל כמין פרסונה נורא מגניבה
לא,
כזאת.
לא, לא, לא. זה הוא מותג בדרך הכי ידועה לאדם, שהיא נקראת החשבון בנק שלו.
לא, אבל זה הצליח.
וזה, תיאורטית, גורם לאנשים להיות חתיכים. אני... לג'ף בזו ספציפית, זה הביא איתו גם מלא מאמנים אישיים,
אני רוצה להגיד לך שאני כאיש תקשורת, שהרבה זה ראיתי, הרבה אנשים מנסים לקנות השפעה תקשורתית. באמת אני אומר, מאוד, אבל מאוד, אבל מאוד קשה. to really pull it off.
אם יש לך מספיק כסף.
לא, לדוגמה, אתן לדוגמה, אני אהיה פופוליסט שנייה, תנסי לזכר כמה אנשים, ניסו לקנות דרך שלהם לתוך הפוליטיקה הישראלית, ולא הצליחו בדיוק בהקשר התקשורתי הזה.
גיא דמק,
אריאל מרגלית, דוגמה נורא יפה לזה, הרבה אנשים.
פלטו שרון הצליח? קצת, כן.
קצת. אפילו במובן הזה, זה הבדיחה על אילון מאסק עכשיו, זה שכאילו מין אף אחד לא הבין למה הוא קנה טוויטר ב-47 מיליארד דולר, אז הוא לא, הוא קנה את הנשיאות.
כן.
ובמובן הזה השקעה פצצה. אז אותו דבר, דווקא מאוד קשה, זאת אומרת, אם היית אומר לסעודים, תשמע, אם תשימו 45 מיליארד דולר, אתם יכולים לקנות את הנשיאות, הם היו עושים את זה, כן? פשוט לא היה את הדיל הזה, כן? אז אותו דבר, כאילו יש משהו בוולגריות הכלכלית, שלא בהכרח סוגרת לך את המקום הזה של ההשפעה ובאמת זה. ומה שקרה מרק צוקרברג, הוא תהליך מיתוג מחדש נורא מעניין, שבעיניי קשור דווקא ל-creator economy. יש פוקוס יותר ויותר למנכלים.
creator economy.
כן, כן, כי אתה צריך בעצם...
מה קרה לשם המגניב הקודם? the gig economy.
לא, כי עכשיו ה-creator הוא במרכז. מרק צוקרברג הוא בעצמו מותג, הוא creator, את מבינה? הוא אובר חתיך, כן, בואו, זה דוחה, אבל הוא בעצם מסמל את האובר, את הפרומטאוס של מה שאני אמור להיות
פרומטאוס זה הדוד שגנב את האש מאלים ונתן לבנה אדם.
כן, אבל הדימוי של זה, שאני נגיד...
קשרו אותו להרק אבקס.
אני לא, כן, נכון. והוא בכלל גם עכשיו באופנהיימר עשה קאמבק. אבל אני כאילו מין, האלפה או הדמות, היא לא בדיוק, היא לא מי שנגיד כותב בעיתון, היא מי שיוצר, זה היזם הזה, והוא כקריאטר הזה, הוא מין, בנו, הוא bigger, better, הוא כאילו סם אלטמן פלוס ביל גייטס.
כאילו כן, אבל זה תוצאה.
כי הוא היה שטן לפני 6-7 שנים, זוכרת שהביאו אותו מול הקונגרס.
אבל זה הסיבה, זה פשוט זה, ואז היועצים היו כזה, תקשיב, זה מקריס את המניה, הבת שלי חמה על הדיבידנד, יש איזה סוס ב-20 מיליון דולר שאני מעוניין לקנות, מה יש לך אחי?
לא, אבל יש הסצנה הזאת שמביאים את מרק צוקרברג לקונגרס להעיד אחרי טראמפ, ואז הוא...
חבל שזה לא בסרט.
נכון, וזה כאילו מין...
אתה יודע שאירון סורקין אמר שהוא רוצה לעשות עוד אחד.
זה מדהים אם הוא יעשה 2.
כן.
באמת, כי זה ממש במקום.
הכי מוצדק בעולם.
כי הנרטיב, זה בגלל העניין, הנרטיב סביב פייסבוק משתנה, והפייס שכאילו מין הביאו את צוקרברג להעיד, ואז כאילו מין, יש שם ציטוט שנהיה איקוני של כאילו מין, שאלו אותו איך הם מרוויחים כסף, אז הוא אומר, we sell ads, sir, לקונגרסמן, וזה נהיה משפט מדהים.
I'm a good boy, please love me.
אבל לא, אבל הם פשוט עושים הודעות, זה כמו גוגל, כאילו, אין פה שום טכנולוגיה, אין פה שום חידוש, זה בולשיט. והיום אני חושב שזה לא נכון. היום זה כבר we sell data, and we sell data for ads, ובגלל הטלפונים וכל מה שקרה, היכולת של פייסבוק להיות בעצם באמת סוכן ידע, כוח פוליטי ענקי בעולם היום, הוא באין שיעור יותר גדול ממה שהוא היה אז. כאילו, הם הטלפון שלנו, במובן שהם הוואטסאפ שלנו, הם הרשת החברתית שלנו, במובן של האינסטגרם, אנחנו מייצרים המון ידע בשבילם. זה אולי נקודה כן מעניינת לדבר על, על המקום של היוזר, כאילו...
בוא רגע נחזור אבל לסרט. אירון סורקין עושה פה טריק תסריטאי מאוד מאוד חמוד, בכלל המבנה, זה אחד מהדברים, זה כל כך מעצבן באירון סורקין, הוא כתב נקי.
הוא נקי, זה מדהים, אה?
לא, זה באמת, אתה רואה איך דבר מוביל לדבר שמוביל, כאילו המבנה הוא מאוד מאוד ברור.
הוא קצת אובמה, הוא האובמה של התסריטאות.
הוא לא אובמה, הוא לא כולו דימוי ואף אחד לא יודע על הדברים, הוא בנאי, הוא בנאי, הוא כאילו עובד בידיים, כותב בידיים, עם האצבעות על המקלדת.
הוא אינפלואנסר של נגרות?
הסצנה הראשונה נגיד, הם כל פעם עונים למשפט מלפני שלושה משפטים. זה קשה, זה לכתוב את זה תסריטאית, לא משנה.
זה כמו היפופ של קנדריק.
אז הפרמיס שהוא יצר פה קצת, זה הוא לא מצליח להתקבל לאחווה שהוא רוצה, אז הוא יוצר את, הוא הופך את עצמו לנשיא של מועדון האחווה הגדול בעולם. או במטומטם יותר, אין לו חברים, הוא קונה לעצמו חברים.
או בכלל, הקולג' היה כל כך טראומטי שהוא בעצם...
איזה טראומטי? מה טראומטי?
זה משנה, הוא כאילו, זה הפיץ'.
זה גם לא היה נכון בפציעות.
הוא ממיר את החוויה של הקולג' ובכך בעצם מביס את הקולג' מבפנים. כמו שכאילו נאפסטר, כמו שהנאפסטר כאילו עשה למוזיקה. הוא עושה דיסרפשן לעצם הכינון שלך כבן אדם בוגר באמריקה. חוויה של חברות ואשכרה social networks, שזה מה שבעצם הקולג' עוסק בו באמריקה.
ואז כאילו ממש, הם מראים לנו איך הוא מפרק את המערכות יחסים האמיתיות שיש לו, הטובות בחיים. עם חברו הברזילאי היהודי, אדוארדו סברין. אוקיי, טוב לדעת.
זה היה הפלגה מביכה מגרמניה, שהם ברחו, המשפחה שלו ברחו לברזיל ביחד עם הנאצים.
מאוד. גם אני כזה, איך הוא הגיע לשם? כמו יהודים שברחו ממסעות הצלב והגיעו לכאן, אני כזה, אחי, לא הבנת, באת איתם? מהבחינה הזאת, כאילו, תסריטית לחלוטין עובד, כי אתה לא יכול... אתה לא יכול להיות כזה, יש לו צורך פסיכולוגי אקראי, בזה שהוא יהיה הבן אדם הכי חזק ומשפיע בעולם, אז הוא יצר מותג והושפע על ידי בחורים מגניבים. זה לא עובד תסריטאית, מבחינה הזאת אירון סורקין צודק. מה הבעיה? שהוא עושה טריק תסריטאי שהוליווד מאוד מאוד אוהבת, של להפוך את האנדרדוג הלוזר, אתה אוטומטית מתחבר אליו, כולנו יהודה נוצרים טובים, כאילו כולנו מעדיף את האנדרדוג, אפנה את הלכי השנייה.
כן, את חושבת שהוא כאילו מין, אתה בעדו? זה דווקא סרט?
כן.
מעניין, דווקא זה היה מקומות שמאוד הרגשתי את פינצ'ר, שבמובן זה הזכיר לי מאוד את הסרט של זודיאק, על הרוצח.
זה ממש לא.
במובן זה שכאילו, כן יש פה גם איזשהו מותחן פסיכולוגי שאתה אומר, בוא נע, הוא דפוק, הוא מוצג כפסיכופת מאוד קר.
הוא מוצג כבן אדם פגום שרק רוצה שיאהבו אותו. עכשיו, אני לא אומרת שמרק צוקרברג הוא הון בדמות אדם, עם כל הכבוד לקרלוש.
אוקיי.
מהבחינה, הוא אדם עם דחפים פסיכולוגיים ודברים, ובליינד ספוטס.
של מרק צוקרברג.
רגע, איבדתי אותך, מי אוהבים של מרק צוקרברג?
הם עלובים, אמרתי, עלובים. הדחפים הפסיכולוגיים שלו, שכאילו כן. פוטו אנדרוג, הם די פתטיים.
את חושב שהדחפים פסיכולוגיים שלנו יותר טובים?
כן.
אז זה שהפילוסופיה שלך מורכבת, לא אומר שהדחפים הפסיכולוגיים שלך מורכבים, אחי.
אוקיי, קיבלתי, הערה במקום.
כאילו?
לא, לא, סבבה, הערה במקום.
בסוף אנשים הם אנשים, בכל מקום.
נכון, נכון.
גם למה, זה למה הרשתות האלה הן גלובליסטיות לחלוטין, כי משוות הדחפים נורא בסיסיים בנו.
נכון.
כאילו, קצת מעל החלק הזה בגזע המוח של לחפור באדמה כשאתה קופה למוות, יש כזה, אני רוצה שיהיה לי חברים.
כן.
נכון, אני מבינה מה, הוא ניסה לקחת את המציאות, הוא ניסה לעשות ממנה סרט טוב, והוא עשה את זה, ועל הדרך עשה עוול מאוד מאוד גדול לכולנו, בזה שהוא בסוף איניש באלף את מרק צוקרברג, משהו שמרק צוקרברג עצמו דפק, כן? אני חושבת שפשוט הוא נראה כמו רובוט. כן. הסרט היה אחלה.
כן.
מהבחינה הזאת. מה שכן, הוא עצמו לא מקבל את הנרטיב, מאוד מזכיר את האזרח קיין, אגב.
אבל השאלה זה, האם הוא נשאל על הנרטיב הזה בשנים האחרונות? כי אני חושב שזה יצא, שוב, זה היה חלק באיזה מאבק נרטיבי הרבה יותר ראשוני, ואני חושב שאלה מאוד מעניינת היום, כי אני חושב שהוא במקום מאוד מאוד שונה, הביקורת הציבורית שאולי יש או אין כלפיו היא במקום מאוד 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 שונה, וזה באמת שאלה מעניינת מה הוא חושב את זה, אני בטוח שעדיין הוא לא בדיוק כמו האזרח קיין, זאת אומרת, אני מניח שהוא לא אוהב את זה.
זה לא באותה רמה, רודולף הרסט ממש כאילו פאקינג איבד את זה, אם לא היה מולו את הבמאי קולנוע, הכי מצליח בכל הזמנים לעתיד, סביר להניח שזה לא הלך כמו שזה הלך. הוא אגב גם רודולף הרסט, הוא בדיוק מאותה תקופה, קצת אחרי גילדד אייג', הוא הבעלים של פאקינג הכל.
זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, כי יש פה מבחינתי משהו שהוא self-fulfilling, במובן הזה שכאילו כשהסרט הזה יוצא, מרק צוקרברג הוא במקום הרבה יותר מינורי, זאת אומרת הוא סופר חזק, כן? אבל הוא עוד לא במקום, הייתי אומר, כמעט איקוני שהוא היום.
מיתולוגי.
בדיוק, אני חושב שהדמות שלו שרדה בצורה נורא מעניינת, זאת אומרת מעט מאוד, באמת אני אומר, מעט מאוד אנשים מהדור הזה בכלל שרדו, זאת אומרת בעצם היחיד מהדור הזה, אולי זה קצת אילון מאסק, שהוא גם איקוני, והוא בעצם היום בסטטוס, הוא מגרד כבר את ביל גייט, זאת אומרת, ביל גייט כבר נהיה בעצם וורן באפיט, זאת אומרת, הוא כבר סוג של אפיפיור.
כן, כאילו, גיל גייט גם יש את, מבחינת הדימוי, את כל הערכים הכביכול נכונים,
בדיוק.
חוץ מזה על זה שהוא לא סתם הבן אדם, החברה המרכזית שנתבע על ידי משרד המשפטים האמריקאים, בניסיון שלהם לפרק
בכלל, זאת אומרת, אני כן ארפר מרק שנייה, זאת אומרת, ביל גייט הוא הדוגמה של, הוא הגרסה של הקפיטליסט הטוב, אם אני צריך לצייר לך קפיטליסט טוב, ובמובן הזה,
וורן באפט, הדוד עם המקדונלדס על הבוקר.
ועכשיו וורן באפט כבר ממש זקן, והצ'רלי הזה, השותף שלו מת, וביל גייטס כבר הגיע למקום הזה. זה מה שמרקס אומר, גונב ביום, מחלק לעניים בערב. כאילו, הוא הזיקוק של המודל הזה, שבאדם שלו כל כך הרבה כסף.
אבל זה מודל ימני קלאסי.
ברור.
מגזר השלישי אמור לפתור את כל.
והפורנו, זה שהוא עושה פורנו בנטפליקס היום, זה ברור, זה הולך יד ביד עם זה. ובאלוויישן הזה של ביל גייטס, כאילו למין לסטטוס אפיפיור וורן באפט הזה, אני חושב שמרק צוקרברג יותר ויותר הולך להיכנס לספייס הזה של בעצם, שוב, מיהו האמריקאי האידיאלי. וגם ביל גייטס הבינו שהוא מפלצת שרימה את אמריקה, זה הקייס שרפרת לו היה ב-90s, כן, מה שתיארתי
עכשיו. הוא היה
כן.
אחרון אגב, וזה מאוד עצוב.
וזה עוד ממשיך עד היום, עד היום מייקרוסופט, כל אמריקה מכועה לאופיס, מה זה, יש תחרות בשוק המערכות הפעלה.
כן, התנהגו בצורות מאוד מחוקיות.
באמת, כאילו, יש או מק או זה, זה לא יומן. כאילו, אנחנו, כל העולם שלנו הוא עדיין Windows, הוא עד היום שולט בדיוק כמו שמרק צוקרברג רוצה להיות האינטרנט. ואני חושב שככל שהמתחים הגיאופוליטיים יהפכו להיות מתחים גם טכנולוגיים, כמו שאנחנו כבר רואים, כן, סביב אפילו AI וזה, אז המקום של מרק צוקרברג יולבן יותר ויותר, והוא יותר ויותר יהיה קפטן אמריקה, כי אמריקה בדיוק על הסורקין הזה צריכה...
היא לא תחזיק מעמד, אחי.
זה משהו אחר.
שנייה ממלחמת אז... הוא מפרק אותה. אבל... אתה אומר, הוא יושב על כס המלכות, ואני כזה כן, על הרימות אפר.
נכון, נכון. אבל זה, אני חושב שהוא פשוט, כדימוי, גם אם זה דימוי חלול, הוא יותר ויותר יופיע מהדבר הזה, כי הוא בסוף האמריקאי היזם, וזה המודל יזמות שניצח. הוא הטק ברו that won, כאילו...
אתה מבין שהקולנוע עצמו... בוא נחזור שנייה לקולנוע, כן. כי הקולנוע, הסיפור של איך הוא קם, הוא בעיניי, זה מאוד הסיפור של הרשת החברתית. יש לנו את אדיסון, חברנו היקר, מפלצת נוראית שחשמלה פילים בניסיון להפיל את טסלה. באמת, הוא
לא
עשה...
לא של אילון מאסק.
את
ניקולה.
ניקולאי. ניסה להוכיח שהשיטת הזרמת, whatever, כן. חשמל שלו היא פחות טובה, חשמל פילים כדי לעשות את זה, הוא היה פסיכופת, ולא רק בגלל הפילים. אוקיי? הוא קנה... כל פטנט שהוא יכל להשיג עליו יד, זה שהוא לא השיג, הוא גנב. לא הייתה לו שום בעיה עם זה.
זה כבר תקופה הכי מעניין באופן היסטורי, כי זה באמת היה תקופה של מהפכות טכנולוגיות בקטע דפוק. כאילו היום שום דבר לא חדש. אין הבדל באמת בין אייפון 1 לאייפון 15, זה לא מהפכה. מה שהיה אז,
זה באמת כאילו, הקימו עולמות ברמה הזאת. אבל עכשיו הוא בעצמו, הוא המציא לדעתי, היה לו איזה חידוש אחד בתחום הנורא.
הוא ג'יניוס, בואי,
אז בואי. לא באמת, לא, הוא קנה טוב. אתה לא תגיד לי שמנהל, שמישהי שיודעת לעשות שופין יש לה סטייל. אין לה סטייל, יש לה כסף. תודה רבה.
אולי יש לה גם סטייל.
אין לה סטייל. תראה סנסט בול...
נתראה, יש אין סיגריה פה?
בטח. תראה את, איך קוראים לזה? סאלין סנסט, אתה תראה, כסף לא קונה סטייל.
לא, אני אומר, כסף לא קונה סטייל, אבל כסף כן, גם כן יכול לקנות סטייל, זה היה טענה.
זה לא נכון, זה מה שאני אומרת לך, הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול, יש גבול, סטייל זה...
אוקיי, אוקיי, נו, נו, נו.
חזרה לאדיסון. קנה את הניקולודיון, שזה בעצם ההמצאה, המצלמה שמאפשרת את הקולנוע. וזה מתחיל מכמובן, הצילום של הרכבת הנוסעת המפורסמת, כל הנושאים, כל הנושאים. כל הצופים כזה, "Oh my God, יש רכבת באולם."
זה לא לומייר, זה לא בצרפת.
זה לדעתי על
על
זה, אבל הוא ספציפית אדיסון עושה סרטים מאוד מטומדמים, הוא עושה חתולים מתאגרפים,
זה early YouTube,
זה בוודאות הוא,
זה early YouTube,
זה בוודאות הוא. ואם אתה רוצה לעשות סרט אתה חייב לעבור דרכו, הוא גם זה שהקים את ה, זה לא בדיוק בתקולנוע בהתחלה, זה מין כאלה, תאים כאלה, שאתה...
שאתה מפמפם ורואה לבד.
ורואה לבד, ואז לאט לאט זה באמת נהיה יותר בתי קולנוע, אז זה חלק עם הרכבת. כאן התבלבלתי, יש מצב שזה לומייר. זה הגיוני גם שזה בצרפת, כי אין מצב שעושה את זה באמריקה. הוא לא רק היה תובע אותך, הוא היה שולח בריונים לפוצץ אותך מכות.
זה מה שמדהים באמריקאים, כמה הם יזמים וגם אנטי-קפיטליסטים בו זמניות.
פינקטון, כן, יש להם סוכנות
שלמה. פינקטון, כן, באו לפרק אותך מכות.
כן, סוכנות שלמה שמיועדת לדפוק מכות לעובדים שלך. אז היה. והחבר'ה שהקימו את הוליווד, איך הם הגיעו לשם? איך הם הגיעו לקליפורניה באמצע המדבר? הם ברחו מאדיסון. הם ניסו למצוא את המקום, הם היו עושים סרטים כי הם שנו את הסרטים שלו. ניסו למצוא מקום...
מדהים, לא ידעתי את זה.
שלא דופק להם מכות, אבל בלומייר טעיתי! איזה מטופט...
לא, אני...
סליחה, סליחה, אני דיבבתי את המחשבה הפנימית.
אני אמרתי. אני סתלה, לא זוכר כלום.
וכל היהודים האלה, רובם היהודים, איזה 4-5 יהודים, ברחו, הם הקימו את כל האולפנים הגדולים, פוקס ה-120, כל אלה שאתה מכיר, לא דיסני אגב, האולפנים הגדולים.
איך אני ביש ממני בטעות, אני עושה, יש לי פודקאסט היסטורי, שמות שאני, אין לי, אין, אני לא היסטוריון, ואני רק עושה טעויות.
אתה טעית לגבי פלוקי בוויקינגים.
בדיוק, אני טועה באלף דברים, מה אתה...
הוא הקים את איסלנד, איך לא ידעת את זה?
בסדר, אמור, הנה, את רואה, מדינה, את רואה.
בסדר, אבל הדימוי שלי על עצמי הוא יותר
טוב. זה שלך, זה שלך.
יש לי דחפים פסיכולוגיים מטומטמים ועלובים. והבחינה, אז זה בדיוק זה, כאילו בסוף אפילו הוליווד הוקמה מהדבר, הגישה המטומטלמת שלהם לכלכלה. הכלכלה שלהם מכתיבה חברה, זאת אומרת, הם רוצים שהשוק יהיה כמה שיותר חופשי, וכל המבנה החברתי שלהם, לאט לאט, או יש קידום מההתחלה ולא כזה לאט, מושפע מהדבר הזה, ככה הגענו למצב שהחבורה של חנונים האלה, שלא ידעו לדבר עם בת עד גיל 21, ומהרגע שהם התחילו לדבר עם בת, הם התחילו לתת בכל הבנות, כאילו, לנהל אותנו.
באמת לענות על זה?
כיף.
אני חושב שהתשובה לזה היא בגדול קליפורניה, ובמובן הזה יש קשר, אני אחזור לטענה המעצבנת שלי, בין הוליווד לאמריקה ולמיניות האמריקאית בכלל, כי בסופו של דבר זה כן... המון אנשים מאוד מאוד בודדים, trying to make it, ואני חושב שיש משהו נורא atomized בחברה אמריקאית, ואני חושב שבסופו של דבר, הרצון העמוק שם להסדיר הכל במונחים קפיטליסטיים, הוא דבר טרגי, רואים את זה עם האופיאטים, כן? הם בעצם חושבים שאנשים לא יכולים שיחב להם, אתה יכול להיות מסוגל לקנות את זה שלא יחב לך. ועכשיו אפילו השיח הסקס פוזיטיב, המון מהסיח, הכל מתנסח למונחים של, אתה יודע, סדנאות על
ה-conduct
in the workplace.
הכל זה מרץ'.
הכל זה מרץ', והכל זה פלאגינים שאת קונה, ואני חושב שמובן הזה זה חברה שהשילוב הזה, במובן הזה זה כן סרט נורא מעניין, בין הקפיטליזם לבין התרבות, שהוא כל כך עמוק וכל כך אמיתי, בסוף מגיע לנו כמות נורא נורא יצריים, והכל לגיטימי, כן? אני חושב שיש בזה משהו מאוד, שוב, אני חוזר למה שאני אומר לאמריקה תמיד, מדכא בעיקר.
אמריקה, כן.
כמו עם טראמפ, אבל אני חושב שצריך להבין את זה, כי כאילו מין באותו מידה, אני חושב שהמון אנשים שבדם מקשיבים לנו עכשיו, ובכל העולם לא מבינים איך טראמפ...
לא המון.
לא, אני אומר, אנשים שמקשיבים, זאת אומרת, לא מבינים איך טראמפ נבחר. עכשיו, אם אתה לא מבין בכלל, ואתה לא רואה, אז יש בעיה, כן? אז אנחנו צריכים להבין איך רואים את העולם בצורה ש-it makes sense, כי העולם הוא לא יכול, לא יכול להניח שהכל בעולם שגוי ואת צודקת, כן? זה כבר הבדיחה על ההוא שנוסע נגד הכיוון ואומר, כאילו...
כן, אבל זה פשוט מוביל להסתה, אתה רואה איך אנשים מסדרים את זה לעצמם, הצד השני מטומטם ודביל ורוצה להשמיד אותי.
זה פתרון מאוד גרוע, וזה נשמע שזה הדרך הכי בטוחה לוודא שטראמפ וביבי יישארו בשלטון. זאת אומרת, נשמע לי כרגע.
עכשיו זה השלב בשיחה שאנחנו מסתכלים בוויקיפדיה מה הגיל שלהם?
לא. אני דרך כלל מאמר תמיד ששניהם ימותו בשנתם, כי זה אין פריבילגיה יותר גדולה מזה.
למה ככה?
זה מוות דרך
נורא... לפחות בדרום אמריקה? בגלות?
לא.
למה ככה? למה
ברוע? מה עושים לדעי לסרט? מה חשב? איך הלך לראות אותו שוב באופן כללי? הוא כאילו הזדקן איכשהו סבבה.
הוא הזדקן ואין זונה. הבעיה המרכזית זה שוב, שהוא כאילו בעיניי, שהוא עושה מאוד מאוד מעניש את מרק צוקרברג, הוא כן קולט כבר, זה שהם משווים אותו להרסט, זה שזה בפועל השוואה לסחקי.
כן, זה מה שאני אומר, זה מדויק במודחק של זה. זה מה שאני אומר.
וזה מדהים שהם עלו על זה אז, כאילו, שזה לא...
זה סרט נורא יומרני, אבל המודחק שלו נורא מעניין. זה בעצם אומר... אין גבול לדרייב והבצע והתאבון הקפיטליסטי וגם לריק האידיאולוגי שיש לדבר הזה, זה כאילו זה בריבה של דושים על כלום, על קלאפס בארבע, זה כלום.
זה לא ריק אידיאולוגי, זה רדידות אידיאולוגית, כי כביכול היא שם.
בדיוק.
היא מתחזה לזה שהיא שם. גם העולם שלנו, אני לא מרגישה שיש מעט מדי אידיאולוגיה, אני מרגישה שיש המון, אני מרגישה שאובן שטחיות בטירוף.
אבל זה מסמך מרתק בדיעבד, כי זה בעצם מראה את הדור של סורקין, בא ואומר, אוקיי, בוא נבין שנייה מה קורה פה, יש פה צעירים שעושים מה שחודש, זה באמת העתיד של הקפיטליזם ברמה שהם יותר אנחנו מאנחנו, והדמות שם היא לא שהוא doesn't run for president ומנצח, כן?
זה עוד יכול לקרות.
הוא בעצם דיכוטומיה מוסרית בין, שוב אני אומר, בין ג'סי אייזנברג לבין ג'אסטין טימברלייק.
מי אנטגוניסט?
שאלה מאוד יפה. אני חושב ש...
אני לא מאמינה לאירון סונקרין שאין. חייב להיות.
אדוארדו?
אבל...
אני חושב.
יש... דבר בסיסי בכתיבה, אוקיי? יש מה שהדמות רוצה, מה שהדמות צריכה. זה מופיע בכמעט כל השיטות. אין שום סיכוי שאירון סורקין לא ישתמש בזה. מה שהדמות של מרק צוקרברג רוצה, זה להיות הנשיא של המועדון החברתי הכי גדול בעולם. מה שהיא צריכה, זה חברים. ובהקשר הזה הוא כאילו מאבד את החברים שלו. אז אתה טוען שהחבר שלו הוא גם האנטגוניסט?
אני חושב, אולי אני לא מבין, אולי אני לא טוב,
לא, לא, זה מעניין.
כאילו מי עוד זה יכול, אביגלווי, לא חושב, אני חושב שזה שוב, אני חושב שהסרט, מה שהופך אותו, בכלל סורקין בעיניי מייצר מסמכים אידיאולוגיים, וכל מסמך אידיאולוגי, מה שמעניין לראות, הוא מה החלון אוברטון שהוא מייצר. אני חושב שהסרט מציג פרדיגמה מוסרית מאוד מאוד, כאילו ברורה, זאת אומרת, יש את הלוזרים, בקצה אחד אדוארדו, בקצה שני אביגלווס, זאת אומרת, אם אתה אובר דוש ריץ' ג'וק, שהוא ברו-קלאב של הרווארד, אתה אולד מאני, אז אתה
ספורט האולימפי.
אם אתה יותר מדי יהודי צעיר, רעב, הסלר.
מאוד אנטישמי היצירה.
מאוד אנטישמי לגמרי, אז אתה לא רואה את התמונה הגדולה, ואז יש איזה חלון אוברטון שרץ בין ג'סי אייזנברג לג'סטין טימברלייק, בין הוואספ ליהודי, והם מציגים את האליטה החדשה. עדיין היהודי הוא החלש, והחכם יותר, והעשיר יותר, אבל הטראבל מייקר, הוואספ, הדוש, הוא הטקבור, ואני חושב כאילו מין בסופו של דבר, אם באמת יש טיינש פטריארכי באמריקה, והסורקין לא מהפכן, הוא משמר, כן? אז זה המסמך, זה אומרים לך, זה הדילמה שלך, אם את רוצה בחור בחיים שלך, זה הדילמה שלך.
זה מרתק בעיניי שכאילו, אצל ישראלים, אם אנחנו מקמתים את זה, אז מיקי זוהר סדת רייט, כוח כסף כבוד,
כן.
אצל האמריקאים, זה סקס כסף. כאילו זהו. זה הכוח והכבוד בכלל לא מושג שם.
יש שם עוד אחד עם, עם, עם חף שהיית יכולה לתת, שהיה יכול...
כוס,
כן,
נכון.
כוס וכסף, זה הכי... כי זה גם נאמר הרבה, זאת אומרת, זה כוס וכסף. באמריקה זה כוס וכסף.
כוס, כסף, כלום בלב?
זה ארבע.
כאילו, אתה מבין מה אני אומרת, זה מעניין, כי מהבחינה הזאת התפיסה שלהם היא אחרת.
כן, בדיוק.
האובססיה שלהם לסקס פאקינג מרתקת.
כי היא כל כך לא מינית.
כן,
זה מה ש... היא בדיוק העניין, היא קפיטליסטית, זה מה שאני אומר, יש משהו נורא חמקמק, כי את אומרת באמריקה, ואני לא מנסה להיות כאילו מין סופר ספרותי וזה, אבל כאילו...
אני כן, תמיד.
יש שאלה מעניינת איך חברה שבו עשו את הסרט אידיוקרסי, זה באמת קרה.
זה מדהים בעיניי.
את מבינה מה אני אומר?
אני ראיתי...
זה לא היה הפוך.
בוא נעצור על אידיוקרסי.
בבקשה.
ראיתי אותו מיליון פעם, הקלטתי אותו...
הסרט סרטני קלאסי.
על ה-VOD כאילו שהיה ב... לא יודעת, איזה 2005, וכשראיתי אותו כבר אז הייתי כזה... היה לי איזה קול קטן בראש שאומר, את מתנסית עכשיו על כולם. זה הנודני כזה בשורה האחרונה שמרגיש צורך להעיר הערות. את סתם, זה סתם, זה לא באמת. ואז הסרט קרה בדיוק ככה.
התובנה עם אידיוקרסי שבעיניי טיפה אחרת, היא איך, לא, זה לא, זאת אומרת, ההנחה של סטירה, שאם אתה מכחיך משהו, אתה שם גבול בעולם. אתה אומר, הנה, הכחחתי את זה עד אבסורדום. עכשיו זה לא יקרה, נכון? זאת אומרת, הנה, עשינו על זה סטירה, זה מונח כבר, זה, אתה יכול להגיד, זה קפקא... לא, הנה, מסתבר שההפך הוא הנכון, בעצם אתה עושה גיא...
הצפת את האופציה.
אתה, זה כן, זה יצרת מסלול, זאת אומרת, אה, הנה, אני יודע מה אני אעשה, אני אעשה כמו באידיוקרסי. ויש בזה משהו בעיניי, לא שאני חושב שבאמת זה יצר את זה, אני חושב שאיכשהו זה כן מנרמל, בדיוק כמו שסורקין דרך כלל נרמל השחורים בשלטון, ואני אומר, זאת אומרת, המקום של הדימויים במובן הזה, הוא כמו שהכל לא הניבת התאומים, לא במובן הקונספירטיבי, במובן אמריקה הייתה צמאה לאסון. אמריקה עושה עסקה בתקופה הזאת.
הייתה בסוף ההיסטוריה והרגישה לא מחוברת למציאות, הייתה אסון גדול.
בדיוק, וזה לא משנה כרגע אם זה פייט קלאב, או אם זה גל הסרטי אסונות טבע שהם יצאו, זה הכל מסמל בדיוק את אותו זה. ואני חושב שזה יושב על משהו שהוא, באמת איזה יחס ציידגייסטי נורא מעניין. ואני חושב שבהקשר של הסרט הזה, וגם לאן הוא הלך, אתה אומר, הוא מדייק בצורה נורא יפה את המקום, גם באמת האמיני של היצריות הזאת, שיש בה כמעט משהו שבעיניים מעלה שאלות, אם להיות משהו פרוידיאני רגע, של כאילו מין, בעצם רוצים שאימא שלהם תאהב אותם, זאת אומרת, זה מין, כמעט משהו כזה, זאת אומרת, זה חוזר לזה משהו כמעט...
משהו אגרני, אני מוצאת את זה משהו, כאילו...
הוא רוצה לנצח באיזו צורה שאני חושב שלישראלים לא מסוגלים להבין בכלל,
כאילו, וזה מעניין, כי
מאוד,
היינו בתל אביב, מזיינים שם הרבה, וגם יש שם מלא דושים,
בדיוק,
אבל
זה
לא אותו דבר.
זה לא האתיקה של ההוא מ-8200 שמקים את ההייטק שנהיה שווה 8 מיליארד דולר. זה לא אותו אחד, זה לא אותו מוסר. זה מוסר אחר לגמרי. כאילו, הישראלי עדיין מדבר במונחים הרבה יותר קולקטיביסטים, חברתיים.
הוא צריך שהאידיאולוגיה לפחות תעשה קולות של אמיתי.
כן, זה בשביל ישראל, הוא מתגייס בשביעי, כאילו. זה, ומה עצוב בזה? זה משהו אחר שבאמת בסרט מאוד מוצג אל מול ג'סטין טימברלייק, שהוא כאילו המקים של נאפסטר, ונאפסטר מוצג שם ככאילו מין משהו שהוא מין סוכן כאוס, והם אוהבים את זה. כאילו אומר לו, I fucked up the music industry. Yeah, I broke, but I fucked you. נכון, הוא אומר את זה.
זה מעניין. אני הייתי נערה כשזה קרה.
גם אני.
הנושא הזה, ולא היה לי כסף לדיסקים.
זה לפני שאני הייתי נער.
כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? התחיל הקאזה וזה, ופתאום כזה, יכול להיות לך אלבומים שלא קנית.
זה היה מדהים.
זה היה מטורף.
זה היה מטורף.
וזה הרגיש כמו הדבר הכי מדהים בעולם והכי כיפי, והיום אני כזה, זה הוביל לזה שכל שהמוזיקה הרבה יותר גרועה.
זו שאלה מאוד מעניינת, ואני דווקא אתחמק ממנה, ורק אשאל אותך שאלה לגבי התקופה הזאת, זוכרת סולסיק?
זוכרת אימיול?
אימיול היה הורדות, אימיול היה מאוחר יחסית. אחרי נאפסטר היה קום, היה שבר, ואז היה קאזה, וזה היה קום, שבר בעולם הזה. אבל היה בעצם רשת חברתית גאונית שהקדימה את זמנה, שנקראתה סולסיק.
טיפו.
שלא, מה זה טיפו?
אתה לא מכיר טיפו?
לא.
זה כאילו אתר שהיה של כל מיני אתרים קטנים של אנשים מונגשים, והם היו שמים מלא אנימטיקונים ואני
אז זה רשת חברתית מוקדמת כאילו.
מאוד מוקדמת.
מה, 96-7 כזה?
2001-2003.
מה שהיה מדהים בסוציאל זה שבעצם היית יכול לראות מי החברים שלך ולהוריד מהתיקייה שלהם, וזה בעצם היה ביט טורנט ראשוני, והיית עושה גם הוסטינג, אבל זה היה ממש הקדים את זמנו. היית יכולה לראות מה אני שומע ולהוריד ממני, ובמובן הזה זה היה גם רשת חברתית מאוד מוקדמת, פשוט לא היה שום פונקציונליטי חברתי, לא היה צ'אט, לא היה זה, פשוט היית יכול לראות את התיקיית דאונלוד שלי, כאילו זה היה העניין. מאוד מעניין.
הלך על כולנו, תאמיני. לא, באמת, החברה הלך על כולנו. טוב, אז אנחנו צריכים להיפרד ממשהו שקשור כביכול. בוא ניפרד כל אחד מרשת חברתית, שהוא הכי שונא, אתה לא יכול להגיד טוויטר.
אבל אני כן רוצה להגיד טוויטר, מהסיבה שאני היום, אני רק אגיד, היום אני בגדול פתחתי, עוד לא פרסמתי את זה.
בלו סקאי?
כן. כי אני כן רוצה רשת חברתית, אני כן מכור לטוויטר, גם את היית בזמנו, בעיקרון זה דבר ענק. פרדס, סבבה, בסדר, קצת יש את זה, אין לי כוח לזה שמרק צוקרברג מכריח אותי.
זה בית גידול לג'יהאדיסטים.
אין לי, לא, זה, אין לי גם כוח שמכריחים, מצבן אותי. אני מישהו, אני באיקאה, אני באינסטגרם, ואז פתאום כאילו יש מסלול, דוחפים אותי לתוך הטרד, ואני כאילו חלס, חלס. וכל העיתונאים שם גם, סתם כי כאילו כולם שם, ומכריחים אותנו כאלגו, מכריח אותנו. והבלו סקאי מרגיש לי דיבור, אני מת שיהיה לי איזשהו אתר אחד שאוטומטיקלי will post on all the other services, ועוד לא מצאתי את זה. אבל אני אנסה להשקיע בבלו סקאי, כי וואלה, האיקונומי היום מחייב גם עיתונאי כמוני שיש לו פלטפורמה טובה כמו הארץ לנהל מותג אישי, וזה כל כך לא מעניין אותי לעשות את זה, ואני כל כך חלש ברשתות, וזה בא רע.
איך קוראים למנהלת סושל של עמית סגל? רחל?
יודעת, איזה מתח יש.
את השנייה מישהי אחר רחל.
אני במתח כל כך גדול בין לעשות העבודה שלי לבין לנהל את המותג שלי. זה מתח ענקי שיש לו כל כך הרבה עיתונאים.
אה, אז מה שאתה עושה זה פשוט לא עושה את זה, זה מה שאני עושה.
נכון, ומשקיע בעבודה שלי. תודה שהרחת אותי.
יפ, אז אני רוצה להיפרד, לזה להתחיל לקחת את טוויטר. ממה אני הכי רוצה להיפרד? איזה מהם אני עושה הכי פחות טוב? אני חושבת שאת אינסטגרם אני עושה די גרוע.
באמת הולכת להעיף אותם?
לא, לא להיפרד. להיפרד במובן המטאפורי.
אני מת על האינסטגרם. את בטיקטוק?
לפעמים, כן.
טיקטוק מדהים בעיניי.
וואי, תקשיב. מדהים. אני מרגישה את האלגוריתם הסיני זוכה לי מתחת האור, דרך עורק התרדמה למוח.
מצד שני, כמו את צוקרברג, אני אגיד זכות הטיקטוק את הדבר הבא. זה הכי אינטרנט שהאינטרנט היה מזה איזה 20 שנה.
בקטע רע.
בקטע טוב. במובן שכמו שיוטיוב היה איזה פנטזיה על זה שתוכל לשמוע ילד מוכשר, הרמת קונטנט היא אינסיין.
ומוצפת במלא חרה.
מלא חרה וזה מכר כמו קוקאין.
נראה לי קוקאין פחות ממכר, זה מכר כמו פנטניל.
כמו פנטנול, כן בדיוק. תודה שירחת לי. מוטוסה.
טוב, אני הייתי מגי.
הייתי עומר.
והיינו מרשם לפינג' פלוס עומר. תראה שבוע בוא.
ביי.